Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
שו 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 בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835. ווישור שו 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 שו
עכשיו את פרק 161 בפודקאסט, וכן, אתם שומעים, נכון, קולי לא עמד לי, לא ניכנס לפירוט ולנסיבות שבגינן ככה אני נשמע. אני יכול רק לקוות שחלק מהמאזינים מוצאים את זה אטרקטיבי, ולקוות שהדבר ינעם לאוזניהם, ומי מכם שפחות נהנה להאזין לקול שלי כשזה מצבו טף, זה מה יש. אז כן, אנחנו מתחילים עכשיו את פרק 161, ואנחנו מקליטים את הפרק הזה בבוקר מאוד מאוד קשה. אנחנו ביום שלישי, 23 בחודש. חשבתי על זה בדרך לכאן, והחלטתי באופן לא שגרתי לפתוח בהערת מערכת. וההערה היא כזו, אני גם צייצתי את זה אתמול, אנחנו אומרים, ואני בטוח שכולנו מתכוונים לזה, מי ייתן ונהיה ראויים לקורבנם, כן? אנשים באמת, ואנחנו הולכים לדבר על זה הרבה מאוד בשעה הקרובה, אנשים נותנים כאן את חייהם, כן? פשוט נותנים את חייהם, ואנחנו אומרים מי ייתן ונהיה ראויים לקורבנם. ואני מתהלך עם תחושה כבדה שאנחנו לא ראויים לקורבנם, באופן שבו אנחנו מתנהלים כאן, במדינת ישראל האזרחית, ככל שעובר הזמן מהטראומה הנוראית של השבעה באוקטובר, בייחוד מי שככה צולל לביב השופכין שנקרא פיד הטוויטר, הוא לא מתרשם שם שמה שקורה שם זה משהו שיכול לחסות תחת הכותרת ראויים לקורבנם. ולכן באמת אני מבקש מעצמי, ואני מבקש מכל מי שמאזין לנו, לעשות את חשבון הנפש הזה, כדי באמת, דווקא ביום הקשה הזה, שנהיה ראויים לקורבנם. רועי ינובסקי, מה נשמע?
שלום, בוקר טוב כמה שאפשר.
כן, לא, הבוקר הזה הוא לא טוב, ובאמת אנחנו התעוררנו עם הבשורת איוב על 21 החיילים שלנו, חיילי המילואים, שנפלו בתקרית שהרה אתמול במרכז הרצועה. ובוא רק נספר עליך, כי תשמע, אתה בעיתות שגרה ובימי חול, אתה עיתונאי, היית בוויינט, בתאגיד, כתב עם המשטרה, עורך המהדורה, בשנתיים האחרונות אתה בחדשות 13, ראש דסק התחקירים וההרחבות, נכון?
כן.
אבל אנחנו מדברים איתך...
על עיתות החירום.
על עיתות החירום.
אז האמת שעיתות החירום רצות איתי כבר מהרגע שהשתחררתי בעצם, או מהרגע שהתגייסתי. אני התגייסתי ב-2006, באוגוסט 2006, ושם, מהרגע שהשתחררתי, אני מפקד צוות של מרץ 2006, לוחמים שהולכים איתי בעצם כמעט 18 שנה, ובעצם גם בחורף חם, עופרת יצוקה בשדה, אחר כך צוק איתן, ועכשיו חרבות ברזל, ועוד כל מיני מופעים באמצע, בעצם זה משהו שהוא נקרא איתות חירום, אבל בעצם מבחינתי זו שגרה, אני הולך איתם כל הזמן הזה, עד המלחמה הזאת, זה משהו שהוא כאילו סוג של איזשהו כובע שני לכל החיים.
אז אנחנו הולכים, תראה, אנחנו הולכים לדבר על המילואים, ובאמת מה שמעניין אותי, זה באמת להיכנס לתוך העניין הזה. זאת אומרת, החל מיימנות הקרב, תנאי השדה, ועד הלוחמה, פשוט להבין על מה מדובר, כאשר אנחנו שומעים על חיילי המילואים, ועל השירות שהם עושים למעננו. אז על זה בעיקר נדבר, ולא על עבודתך העיתונאית בשעה הקרובה. אז קודם כל, רב סרן במילואים, נכון?
כן, רב סרן.
מה?
אני מפקד צוות, במקור מסיירת גבעתי, אני מפקד צוות של יוצאי סיירת גבעתי, כאמור אותם חבר'ה שהולכים איתי כבר 18 שנה.
זאת אומרת, ממש ליטרלי חיילים שלך מהסדיר, ממשיכים איתך עד עכשיו?
כן, כן, היינו לוחמים ביחד בסדיר, אחר כך אני יצאתי לקצונה, ועכשיו אני מפקד של הצוות בעצם מהיום שהשתחררתי במילואים. צוות שאני, לדעתי, אחד הוותיקים בצבא. זאת אומרת, בדרך כלל צוותים אורגניים מתפרקים בגיל 31, 32, חבר'ה מתחילים לגדל משפחות קצת רחבות, לאט לאט מנדפים במילואים, זה משהו, זה תהליך שהוא טבעי, הוא שגרתי בהרבה מאוד מקומות. אנחנו איכשהו נשארנו אורגניים, צוות, לא התאחדנו עם אף צוות אחר, אותם אנשים...
כולם נשארו כל השנים האלה?
כן, כולם נשארו כל השנים האלה,
ללא יוצא מן הכלל?
אפילו, איזה אחד, שניים, אבל אפילו תמיר סקארג'י, שהוא גר ביוסטון, כי עם השנים הוא עבר לפני 7-8 שנים, המשפחה שלו לגור שם, גם הוא בשבעה באוקטובר, ביום שפרצה המלחמה, הרים טלפון ואמר, אני מגיע.
בסוגריים, כמי שהיה ביוסטון, אני לא, לא, לא בטוח שזה הרבה יותר אטרקטיבי מהאופציה שהייתה לו כאן, כן?
כן, זה הוא סיפור ממש בפני עצמו, אבל זה כדי להמחיש את החוזקה של הצוות. זה אומר ש... זה חבר'ה שהם מכירים אחד את השני בגיל 18, עם השנים הם מתחתנים, הולדים וילדים, כל אחד יש לו את הקריירה שלו,
אז אתם כולכם בני 36-37,
יש אפילו מישהו בן 40, שכבר יכול כבר, הם כולם יכלו לאט לאט להתנדף מהמילואים,
בלי שאף אחד
נגיד, כן, אני גם, גם כמפקד צוות, בדרך כלל מפקד צוות, על גיל 28, 29, 30, אחר כך הולך לחפק, הולך לכל מיני מפקידים אחרים, בגלל שהצוות הזה הוא צוות כל כך מאוחד, חזק, חבר'ה כל כך מחוברים אחד לשני, אמרתי, אני נשאר איתם, מפקד צוות, לא משנה, גם בדרגת רב סרן, עד שהם משתחררים, חשבתי שזה יהיה השנה.
זאת אומרת, הדרגה שלך היא לא הולמת את התפקיד שביצעת.
לא, לא.
כי התפקיד שביצעת הוא בדרך כלל סגנים עושים, או סרנים.
סגן, סרן, כן. בדרך כלל, הדרגה שלי זה דרגת מ"פ בדרך כלל, או אפילו סמג"ד. אבל, וגם...
ואתה לא רצית להיות מ"פ?
לא, לא. כל, היה שלב בפלוגה, כל פעם שהמ"פ התחלף, או כל פעם שהוא רצה להתחלף, כי במילואים אתה
רואה את הקר... זאת אומרת, המ"פ שלך הוא יותר צעיר ממך?
כן. הוא okay. יוצא ממני, וממרוצת השנים, כל פעם ביקשו, כבר דרשו ממני לצאת למ"פים, ואמרתי, אני רוצה להישאר עם הצוות הזה, לא הולכת...
כמה ימים מילואים אתה עושה בשנה?
אז זה תלוי, זה יכול להיות 100.
בשנה, לא, לא, בין, בשנה רגילה.
בגדול, לא כל כך הרבה, בין 15 ל-20, משהו כזה.
שזה בעיקר אימונים או גם תעסוקה?
בעיקר אימונים, פעם בשלוש שנים יש תעסוקה. אני גם מעביר גיבושים, זאת אומרת, אני אישית עם עוד כמה חבר'ה שמעבירים גיבושים לסיירת גבעתי,
זה בלי החבר'ה.
זה בלי החבר'ה, אבל זה משהו ממש שיח בפני עצמו, בכלל כל פעם אתה רואה את הלוחמים כל שנה מחדש. דווקא לא הרבה, לא יותר מדי. זה גם אימונים, גם תעסוקות שלפעמים אתה צריך להגיע פתאום ל-30 יום.
אבל נגיד 15 ימי אימון בשנה, זה מספיק כדי להשאיר אדם בן 35 ככה בכושר של חייל קרבי?
לא, ממש לא. זה בעצם כל התורפה של המילואים, שאתה מסתכל על זה, זה שהחבר'ה באמת הם מאוד, קודם כל הם בכושר פיזי טוב, אוקיי? כי הם מתאמנים בפני עצמם.
והם באופן גם... אינדיבידואלי,
כן,
לא קשור
אוקיי, ל... כן, בדיוק. והם מקצועיים כי הם זוכרים מהסדיר, והם אנשים מקצועיים, והם יודעים לעשות את הפעולות יודעים פלוס מינוס את הפעולות, כי הם זוכרים, זה מלוחמים מצוינים בסדיר, אבל הם לא מתאמנים מי יודע מה במהלך הזה, ובטח לא באורגנות פלוגתית, גדודית, מטה, הדברים האלה הם לא קשירים.
כמה זה כמו אופניים, שכאילו אתה מדווש ואתה ישר חוזר לזה, וכמה זה לא, זה צריך להתאמן, ומה שאתה לא מרענן, זה מסתייד ונשכח.
אז יש דברים שהם כמו אופניים, שצריך איזה שבוע, שבועיים, שלושה, ירי נגיד, אז אתה תוך ירי או לוחמה בשטח בנוי, ואיך עובדים כצוות, צורך העניין איך...
ירי גם במאג,
כן, במאג, בנשק, נגבים, קלעים, אתה רואה, בהתחלה יש חלודה, אחרי שבוע, שבועיים, שלושה של אימונים, או של, שיורים הרבה, אז אתה רואה שהחבר'ה פוגעים, שהחבר'ה יודעים את העבודה, גם באורגניות צוותית, שצורך העניין לוחמה בשטח בנוי, אתה צריך, יש הרבה מאוד טכניקות, של איך אתה מדלג בין רחוב לרחוב, איך אתה נכנס לבית, איך אתה סורק בית, גם זה חלודה שלוקח איזה חודש להוריד, אני יודע שהבית הראשון שסרקנו בעזה, עשינו זה על הפנים, ואני יודע שאחרי חודש עשינו את זה כמו צוות ימם, וזה משהו שהוא לוקח זמן להוריד את החלודה, אבל זה כן כמו אופניים, כי אתה תהליך יחסית קצר ואתה שם, אבל יש דברים שגם שנים לא לוקח להוריד את החלודה, וזה ברמה קצת טיפ-טיפה יותר גבוהה של פלוגה, גדוד, חטיבה, הפעלת המטה, הדברים, בעצם המכונה המשומנת הזאת של חטיבת מילואים, זה לא עובד. זה, זאת אומרת, על איך מפעילים כל כוח, איך נראה חמל, איך נראה זה.
יש חטיבות מילואים שאני יודע שנחשבות באמת קצת יותר מתורגלות, נגיד אלכסנדרוני, אוקיי? שחטיבות מילואים מאוד מפורסמת, שאני חושב שאולי תתקן אותי אתה.
לא, יש 551, 646, יש חטיבות שהן במטה שלהן, הן הרבה יותר מתורגלות.
הן הכי קרובות לחטיבות סדירות, נכון. מבין חטיבות המילואים.
נכון, ויש חטיבות שהן, ושוב, זה מאוד מאוד תלוי פר תקופות. אני נמצא בחטיבת מילואים של בד אחד, זה איזושהי חיה מוזרה כזאת, יש כמה כאלה בצבא, יש גם חטיבת מילואים לביסלח, לבית ספר למקי, ויש חטיבת מילואים ל-460, שזה בית ספר לשריון. זה בעצם חטיבה שהיא סדירה, בד אחד, כולנו יודעים מה זה בד אחד, זה בית ספר לקצינים, אבל בחירום, בד אחד משמש כחטיבת מילואים. מפקד בד אחד, היום זה יהודה וח, חלוף משנה, הוא מפקד בד אחד, אבל בחירום הוא מפקד חטיבת מילואים, יש לו שלושה גדודי מילואים, שהם בדרך כלל מוזנים, ספציפית מוזנים מגבעתי, אני סיירת גבעתי ואחרים בגדודים של גבעתי, ויש גם את גדוד גפן, שהוא גדוד סדיר של צוערים, בעצם אנשים מיחידות חיר, יחידות מובחרות, שהם עכשיו בקורס קצינים, והדבר, היצור המוזר הזה, מתגבש לכדי חטיבת מילואים. אז בד אחד גם צריך להתאמן, גם צריך להיות בד אחד בסדיר, וגם צריך להתאמן
כאילו חטיבת מילואים. זאת אומרת, גם חטיבה שגדוד אחד הוא גדוד של סדירניקים, שהם מבד אחד צוערים ממש.
כן, ממש צוערים. וכל היתר... 19-20, זה, וכל השאר המילואים.
וכל היתר, טוב.
וזה צריך, בשביל לאמן דבר כזה, בשביל לגרום ליצור הזה לעבוד כחטיבת מילואים, צריך הרבה מאוד תרגולות, וראינו את זה בלחימה שבסופו של דבר, הרבה מאוד דברים באו מאיתנו, מיוזמה שלנו, לקח הרבה זמן לגבש את המטה, זה לא כמו אופניים, זה משהו שצריך לתרגל כל הזמן.
אוקיי. Okay. עכשיו, לפני שאנחנו באמת ניכנס לחוויה האישית שלך, שבשביל זה הבאנו אותך, אמרת לי כאן ממש כשנכנסנו שהתקרית שהייתה אתמול, היא נוגעת לחיילים שאתה שרתת איתם.
כן, ועם זה, עם זה בעצם הלכתי לישון הלילה, ולא כל כך ישנתי כל כך בלילה בגלל העניין הזה, 261 האירוע שבו בעצם...
261 זה החטיבה.
כן, 261. האירוע שבו נרגו 21 לוחמים, סמוך לכיסופים, בפעילות של כיסופים, אחרי בעצם שנונטט שם קריס את הבתים, זה אירוע שבו נרגו 21 לוחמים של 261, של החטיבה שלי. למעשה, החטיבה פוצלה, חלק ממנו, אני, לחמנו בצפון הרצועה, ושוחררנו. חלק נשארו בדרום הרצועה, שני גדודים, ועסקו באמת בפעילות הזו. מתוך זה יש שם גם חמישה לוחמי פלחן, מצוות אוגוסט 9, שגם הייתי מפקד שלו בעבר. חלק מהלוחמים האלה גם הייתי עכשיו בעזה, כי היו כל מיני ציוותים כאלה ואחרים. פשוט הודיעו לנו על אירוע הזה אתמול, כבר ממש הקפיצו אותנו חזרה, ממש אמרו לנו, צריך מחר צוות שיגיע לתגבר.
מיד אחרי שזה קרה.
מיד אחרי שזה קרה, בגלל שהגדוד היה...
זה קרה בערך אתמול בסביבות 4-5 אחר הצהריים.
אז כבר ב-6 בערב כבר קיבלנו טלפון, היה שיחת ועידה של המ"פ איתנו, שאנחנו צריכים להביא צוות למחר בבוקר, פשוט להביא את האנשים מהבית, בגלל שיש אירוע וצריך לעזור שם כל מיני משימות. להפתעתי או שלא להפתעתי, עשיתי שיחת ועידה אחר כך לצוות, וכולם אמרו, אנחנו באים. מעט שניים, שגם ככה לא הייתם גייס אותם, אחד עצמאי שהוא צריך לתפל את העסק שלו, ועוד אחד סבתא שלו נפטרה אתמול, אף אחד לא, אמרתי להם, יש לכם שעה מעכשיו, אם יש למישהו בעיה מהותית להגיד לי.
יש לכם קבוצת וואטסאפ
כאילו? כן, יש לכם קבוצת וואטסאפ, עליתי לוועידה בוואטסאפ, אמרתי להם, סיפרתי להם את פרטי האירוע, הם גם מכירים את האנשים, מכירים את ה...
כמה מהנופלים, מהתקרית אתמול, זה אנשים שאתה מכיר?
אני חמישה. חמישה שהם בעצם מצוות פלחן של אוגוסט 09, שחלקו גם היה איתי בפנים בעזה, אני הייתי מצלח בפה שלהם בהכשרות בסדיר, ואני, זה חבר'ה שגם עושים איתנו מילואים, אני מגיע, אנחנו, אני נראה אותם כל פעם, יש את החיבוק הזה של, אתה יודע, לא ראינו אחד השני 3-4 שנים, אבל...
תראה, אני אגיד לך שוב.
הם מכירים ומוכירים, זה אני לא מעכל בעצם את האירוע הזה.
תראה, זה דבר אחד, באמת, כשאתה מסתכל על הקורבן של חבר'ה צעירים, בשירות סדיר, שכל חייהם לפניהם, באמת יפה הבלורית והתואר, ואתה מתאבל ומתעצב על זה. אז דבר אחר, שאתה רואה את הקורבן של אנשים שנמצאים כבר באמצע החיים.
אחרי לגמרי.
ממש בתוך האזרחות, עם משפחה ועם קריירה, והם עוזבים הכל בשביל להילחם, והם מקריבים את חייהם.
אז אתה מביא אותי לשישה באוקטובר, לא לשבעה באוקטובר, כי בשישה לאוקטובר היה לנו מפגש צוות. שזה, שאני מספר את זה לאנשים, אומרים לי, מה זה צירוף מקרים?
ערב
זה...
שמחת תורה.
כן, זה לא צירוף מקרים, כי אנחנו עושים מפגש צוות. וזה הגיוני, היה חגים. יום שישי בבוקר נפגשנו.
כמה מהחבר'ה דתיים?
יש שלושה משפחות דתיות, אולי ארבעה, כל אחד יש שם רצפים שונים, אבל
שישי... לא, כי כדי להבין אם זה היה בתוך כניסיית החג
ולפני. לא, זה היה בשישי בבוקר, עם המשפחות, עם הילדים, היו שם איזה 40 אנשים, יש לי תמונה יפה כזאת של כל הצוות עומד עם הילדים, עם המשפחות, יש כאלה עם שניים, שלושה, ואפילו שישה ילדים. שאתה יודע, זה ילדים גם שאתה, גם האנשים, אתה מכיר אותם במהלך השנים, אתה רואה את העוצמה של, של, של הרבה מאוד משפחות שנפגשות ביום שישי, אתה מבין בדיוק מה שאתה מתאר, את האנשים שממש בלב החיים שלהם, ויום אחר כך בעצם הוקפצנו למלחמה הזאת, והתמונות האלה של המשפחות האלה הלכו איתי לכל אורך המלחמה, המשפחות של הצוות.
אז בואו נתחיל מהשבעה באוקטובר. אתה קם כמו כולנו, אזעקות.
אני קם כמו כולם, 6:30 אזעקות, שם את הילדים בממד.
גר במרכז הארץ?
כן, אני גר בתל אביב, שכונת הדר יוסף, קם ממש באזעקה הראשונה, שם ישר את הילדים בממד, יש לי ילדה בת 4, ילד שהיה אז בן 7 חודשים. בכובע אני קם כעיתונאי, זאת אומרת, אני לא חושב בכלל על המילואים עדיין, עדיין לא היה לי בראש הפרצה מלחמה עכשיו. אז כמובן, ההודעות הראשון שלי, מה קרה, מה זה, חיסלנו מישהו, מה זה, הירי, מה זה, כזה. אני כבר מתחיל כזה קצת להרוז את ה... מתחיל קצת להתאפס, להבין מה קורה, ופשוט נוסע לאשקלון לשדר. ותוך כדי מנסה להבין מה קורה. דיברתי אז עם המערכת, בעצם אירוע כזה במערכת, אז בעצם כל מי שיכול לנדב את עצמו לשדר בתוך שבת בבוקר, כשעדיין לא מבינים מה קורה, נוסע. אני זוכר שנסעתי לאשקלון, הייתי על הקו גם עם יוסי אלי, שנסע באותו זמן גם כן דרומה, והתלבטנו לאן כל אחד ילך, הוא נסע לסדרות, אני לאשקלון, אני נוסע כביש ריק לחלוטין, כי לא ראיתי דבר כזה, אני לא מצליח לשמוע רדיו, קרוב מנה יש אזעקות, וקרוב מנסה להבין מה קורה, ואני לא מצליח להבין מה בעצם אנחנו, לאן אנחנו מגיעים, אבל אז אני רואה, אני מסתכל על אשקלון, ואני רואה איזה... יותר מ-10 פטריות אשן, ואני הייתי במלא סבבים, וראיתי את זה גם בתור עיתונאי, וגם בתור מילואימניק, וזה לא ראיתי דבר כזה בחיים, הבנתי שמשהו חריג בטירוף קורה שם, ותוך כדי שאני נוסע, אני אומר, רגע, שנייה, אני... בשביל מה אני נוסע לשם? כאילו, זה מלחמה מה שקורה פה, עוד שנייה הקפיצו אותי. זאת אומרת, כשראיתי את הפטריות אשן הזה, הבנתי, טוב, אני לא הולך להיות עיתונאי בסיפור הזה, יש לי תפקיד אחר.
ומתי הגיע הקפצה?
ממש הגעתי לאשקלון, הקפיצו אותי. זאת אומרת, הספקתי
מי מתקשר?
לעשות...
קצינת
קישור, מה? יש קבוצת וואטסאפ של הממפאים מהפורום מוביל יחד איתנו, פשוט אומרים עוד שנייה, הקפיצו אותנו, מקפיצים אותנו, ואז הספקתי לעשות איזה 3 שידורים תוך כדי, כדי עד שהייתה את הקפצה הרשמית, וחזרתי להביא את הציוד, תוך כדי, אני, ואיך אני מקפיץ את הצוות, אני מסמס להם בקבוצת וואטסאפ, צוות ינובסקי, יש קבוצת וואטסאפ, הוקפצנו, תגיעו מהר לימחים.
מה זה, זו 10-11 כאילו?
משהו כזה, כן. משהו כזה, 10-11, כשאפרופו, יש את הצבא, יש לו כל מיני נהלים, החייגן, הקצינת קישור, כמו שאתה אומר, החייגן האוטומטי של ההקפצה הגיע ב-12 בלילה באותו יום. בכלל,
היה,
לא...
היה גם נועל שנקרא רואה יורה, היה גם נועל שנקרא חומה, היו הרבה כן. נהלים שלו.
כמו שהתגייסתי, אמרו כן. שאם אומרים ברדיו שחידון התנך בוטל, יש הקפצה, משהו כזה... בסוף זה 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 כל כך זה כל כך היה קל, אתה פשוט אומר לאנשים, וזה תמיד היה ככה, אתה אומר לאנשים בור וכאילו טיל. שגם שזוכר ששלחתי הודעה, אני אתקשר לדתיים, כי זה היה שבת, אמרו דתיים כבר בדרך לפניך.
כן, כל הדתיים בעצם
הם כולם הבינו מהר מאוד מה קורה וכבר לקחו את עצמם. בדיעבד, אני נסעתי לימחים שלנו של בד אחד, אמרו לנו בדרך...
כל... לא, רגע, אתה נסעת הביתה, חזרת לתל אביב.
נכון, אספתי את השמל שלי, תדען שם טוב.
רגע, אמרת לאשתך, לילדים חבר'ה, אבל יוצא למילואים, לא יודע מתי אני אחזור, זאת אומרת, היה איזה טקס פרידה כזה, או
בלי... כלום, לא... כי כשאני נפרדתי מהם, הלכתי לשדר מאשקלון.
בסדר, אבל אחרי זה חזרת לא, לאסוף לא, את הציוד, לא, הם כל היו בבית.
לא היו אוקיי. בבית כבר, היה... הם נסו, הילדים עם אשתי, נסו להורים, גם בזמן הזה הייתה איזושהי תחושה גם במרכז שכאילו צריך עכשיו להתמגן, צריך להיכנס תוך ממדים, צריך להיכנס...
נכון.
לא היה את ה... לקח לי זמן להבין את זה, אבל...
קיצר, הגעת הביתה, 5 דקות, עלית על מדים ונסעת על הימח שזה נמצא איפה...
במצפה רמון.
אוקיי, כן.
תוך כדי שבטח כשאתה שומע את זה, אתה מבין גם תוך כדי כמה אנחנו... לא היינו מוכנים בכלל ליום כזה. זאת אומרת, הימחים במצפה רמון, אמרו לנו, תגיעו לשם, מי שלוקח...
כולם את הסיפורים שאנשים פרצו נשקיות בצורה פרטיזנית, כדי שפשוט...
אז ממש ככה.
יהיה מה להילחם.
אז בדרך למצפה רמון, אמרו לנו, כל מי שיש, תגיעו כמה שיותר מהר, קחו נשקים, תעלו לעוטף. זו הייתה ההנחיה.
אז כולכם נפגשתם בבד אחד במצפה?
כן.
נכנסתם לימח?
נכנסה לימח, לוקחים את הדברים, ואז התחיל בלגן. במקום לעלות, היינו אומרים לעלות לאופקים, לא העלו אותנו. היינו אומרים לעלות לכפר מימון, לא העלו אותנו. בעצם אנחנו, אני הרגשתי שזה בלגן רגיל של מילואים בהתחלה.
מי כאילו, ממי אתם אמורים לקבל את המיקום? מפיקוד דרום? ממי?
מהמגד שלנו, אמור לקבל את זה מהמח"ט, ממח"ט 261. הוא היה באופקים עם צוערי גפן, הם נלחמו שם. לא היה באמת מישהו, זאת אומרת, אם היה שם איזה מישהו שמסתכל בנקודה, באיזושהי נקודת ראייה קצת מלמעלה, אז היו מבינים, היה מלא מקומות לשלוח אותנו, אבל לא עשו את זה. רק אחר כך, כשהגענו לרעים ולנירוז, וראינו מה היה, אמרנו, פאק, אנחנו הכנו להיות שם, גם אם היינו מגיעים לנירוז באחת בצהריים, היינו עושים משהו.
סליחה, שוב, אני אוהב להתעכב על פרטים. באיזה שלב כבר הייתם מחוילים בבד אחד עם נשקים, מוכנים לקרב?
3 בצהריים, 3:30 בצהריים.
אוקיי, זאת אומרת, לא הייתם יכולים להיות באחד בנירוז, כן?
אתה יודע, היו אנשים שכן, היו אנשים שב-1:30-2 כבר היו מוכנים. זאת אומרת, וגם אני התחיילתי יחסית לאט, כי כבר הבנו שאנחנו לא
חושבים בלילה. אז מתי ולאיפה הקפיצו אתכם מבד אחד?
רק יום למחרת לרעים.
זאת אומרת, עד יום ראשון בבוקר הייתם...
כן.
המתנתם.
המתנו. לדעתי פספוס ענק, אנחנו לא הבנו, זה רק איזה שבועיים אחר כך הבנו כמה זה היה פספוס. עשו לנו איזושהי שיחה שאנחנו מוכנים להכל, יכולים לדעת שנהיה בצפון, יכול להיות שנהיה בעזה, יכול להיות שנהיה בדרום, אבל
okay.
שום דבר.
אז אתם בראשון בבוקר, ב-8 באוקטובר, הולכים לרעים, יש שם עוד קרבות, עוד תיאורים, עוד...
אז גם הנסיעה לרעים הייתה רצופה במאמורות, עברנו בדרך בצאלים, נתנו לנו משימה אחרת, חזרנו, שורה התחתונה הגענו רק בשעות הערב לרעים. אנחנו מגיעים לשם, שם אני חוטף את השוק של החיים שלי. אני לא ידעתי בכלל איפה היה קרבות, איפה לא היה קרבות. לא ידעתי בכלל שבקיבוץ רעים היה קרב. אנחנו מגיעים לשם, פוגש אותנו...
האוגדה זה ברעים, לא?
כן, האוגדה נמצאת בבסיס שהוא ליד, אנחנו הלכו לקיבוץ. Okay. גדוד שלם, כל הגצר...
וגם המסיבה הייתה שם לא רחוק.
כן, כל גצר 2261 נמצא ב... מגיע לרעים. פוגשים שם את הרבשץ, כדי שייתן לנו משימות, שיבין מה קורה. ואז תוך כדי שהחיילים מתארגנים, הוא מתחיל לספר לנו לי ולעוד כמה קצינים שם את מה שהם עברו בעצם, את תמונת הקרב. והוא מספר איך יום קודם, עד אז לא ידעתי את הדברים האלה, יום קודם הוא קם בבוקר ורואה 4-5 טנדרים עם הנוחבות, 50 חבלים, עם הציוד שלהם, הראה לנו את הטנדר עם הכל, ומספר איך הם 5-6 חברי כיתת כוננות, הצליחו בעצם לרתק אותם במשך איזה 6-7 שעות עד שהגיעו כוחות צבא. זאת אומרת, הוא מספר סיפור שהוא זה הזכיר לי את כוח צביקה, שהם חמישה אנשים, יורים לכל מיני נקודות, מכל מיני נקודות, וכל מיני עוברים בנקודה לנקודה, וככה בעצם המחבלים חושבים שהם מתמודדים מול כוח שהוא לא ברור מה הסדר גודל שלו ומה המיקום שלו, ובעצם היו די סטטים במשך איזה 5-6 שעות עד שהגיעו כוחות צבא והתחילו לנהל שם את הקרב. היה שם גם לוחם מגלן, שהוא מהקיבוץ, היה בחופשה, שהוא גם כן היה חלק מכיתת הכוננות, שסיפר לנו על ממש התקלות שהייתה לו עם מחבלים שם.
חושב שהבן של דדי סימחי...
הוא היה, כן. הבן של דדי סימחי היה איתו, בדיוק, הוא היה איתו שם, הוא לקח אותנו...
גיא.
כן, הוא לקח איתנו, אז הוא חבר טוב של אותו לוחם מגלן.
נכון. סיפר, הוא היה כאן דדי, הוא סיפר את הסיפור הזה. שגיא עצמו נלחם מחבלים בידיים חשופות.
ממש ככה, ממש ככה. אז הוא בא, מראה לנו מה קורה, ואז קיצור... שומעים את כל הסיפורים האלה, אני אומר לבן אדם, כמו שאתה מכיר את זה בשידור, שאתה לפני איזשהו שידור או משהו, ואתה מדבר עם בן אדם, אומר לו, רגע, חכה, אל תפשיך את הסיפור, בוא נחכה לשידור. אני אומר לי בראש, טוב, החיילים חייבים לשמוע אותם, חייבים להבין מה קורה פה, כי עד אז היה בלגן נוראי, לא הבינו, כל המידע שלהם התקבלו בטלגרם, זה היה נראה כאילו כמו איזה, לא הבינו מה קורה בכלל. עצרתי אותו, אמרתי לו, חכה. אני אוסף פה את כל החיילים, נוטה שתספר להם את הסיפור, ופשוט אספנו את כל מי שהיה שם מהגדוד, העמדתי את הרב שץ, אמרתי להם, זה הרב שץ צעירים, הראל, בוא תספר כל מה שסיפרת לי מההתחלה. תספר כל מה שעבר לכם מהשבעה באוקטובר בבוקר עד עכשיו, ומה תמונת המצב כרגע, והוא סיפר את זה, ופתאום החיילים, אתה רואה שהם התחילו להרים את הראש, פתאום הם הבינו מה האירוע, הם הבינו שגם... האירוע, לפחות ברעים, היה בשליטה מסוימת, הם הבינו שגם היה מה לעשות, הם פתאום קיבלו אנרגיות שלא היה להם, רק הם קיבלו סדר באירועים.
אוקיי, בוא רגע נעצור בנקודה הזאת. בעצם תיארת עכשיו את ה-24-36 שעות הראשונות. אנחנו היום מדברים בשלבים א', ב', ג'. עכשיו, א', למעשה, מה זה היה שלב א'? שלב א' זה היה 3 שבועות של מבצע אווירי נרחב, כשבמקביל... כוחות היבשה, בין אם סדירים ובין אם מילואים ניקים, מתאמנים לקראת הכניסה הקרקעית. מתי התחלתם להתאמן לקראת הכניסה הקרקעית?
אז שאלה מצוינת, כי כמעט ולא התאמנו. בגלל שהשלב הזה מבחינתנו נמשך כמעט חודש.
של הבטש ברעים?
של הבטש ברעים, ואחר כך בנירוז. קודם כל, השבוע הראשון היה בכלל לסרוק את רעים ואת אזור המסיבה, לראות שאין שם עדיין מחבלים. זה נשמע עכשיו, באותו רגע שאני הגעתי לרעים, הייתי בטוח, זהו, האירוע נגמר, אנחנו עוברים לשלב של להתאמן להיכנס. זה מה שחשבנו. אבל אז אומר לנו הרב שץ, ואומר לנו אחרים, תקשיבו, יש פה עוד מחבלים בגזרה, אנחנו לא יודעים כמה אנשים חדרו, בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם להיות פה, או לעשות סריקות ולבדוק בעצם שאין שם מחבלים ולהגן על המקום. היינו גדוד שלם בתוך קיבוץ. זה בלתי נתפס היום שאתה חושב, אז זה גדוד ששומר על קיבוץ ועוד היו כוחות בגדר. אז הוא מכניס אותך למציאות שאתה לא הכרת, אני לא חשבתי באמת שיש שם מחבלים. הוא גם אומר לנו, אין לנו זמן עכשיו להתעסק בבתים פה, במחבלים, בגופות שיש על הרצפה. אנחנו כאילו, אם מישהו רואה גופה שפשוט יתעלם וימשיך הלאה, אני לא תיארתי עצמי שאני בין משימה למשימה להתהלך בין עשרות גופות שהיו שם, בעיקר של מחבלים שפשוט היו מוטלות על הרצפה בזמן שאתה עושה משימות בתש רגילות, ואתה מוצא את עצמך, ממש כאילו מתייחס לאזור הזה כאיזה אזור מלוכלך, כאילו אתה נמצא בתוך עזה. זה המקומות שהרגשתי בהם הרבה יותר מאוים מאשר בתוך עזה. והשלב הזה נמשך מבחינתי שבועיים, שלושה.
וגם היו לכם מצבים של התקלויות עם מחבלים שנשארו בשטח?
כן, היה על הגדוד, אנחנו בדיוק היינו באותו זמן נסענו לאורים, לאיזו משימה, אבל בגדוד, היה מחבל ביום שלישי בערב, שנשאר ברעים מהשבעה באוקטובר, זאת אומרת הוא היה שם בעשרה באוקטובר,
אחד בודד?
אחד בודד, שפשוט יצא ודקר את אחד הלוחמים של המסייעת, וחברים שלו הרגו אותו, חיסלו את המחבל.
מה קרה לחייל?
לוחם נפצע יחסית קל.
אוקיי.
ובדיעבד מתברר שזה בעצם מחבל שהיה שם בבתים ברעים, ונשאר שם. אז הגדוד במצב כזה פשוט סורק עוד פעם את הבתים של רעים, אתה עוד פעם סורק את הבתים, אתה עוד פעם מסתכל, עוד פעם מחפש מקומות, כל פעם שאתה סורק אתה מוצא עוד אמל"ח, עוד עדויות לשבעה באוקטובר, עוד
מתי בכל אופן כן עבדו איתכם טיפה על הכנה לקראת הכניסה לרצועה?
כמעט כלום, היה לנו באימון בצאלים, במהלך...
כי כאילו...
של איזה יום.
זה מפתיע אותי מה שאתה אומר.
כי זה לא... כי אנחנו, ספציפית אצלי, כל החטיבה שלי הייתה סלט אחד גדול. זאת אומרת, חלק מאיתנו שהלכו שבוע אחר כך לניר עוז, שזה בכלל סיפור בפני עצמו, לתפוס את ההגנה בין ניר עוז לחיר בתחזיה, למשך הרבה מאוד זמן. חלק מהחטיבה הייתה בצקח צפוני.
היו כוחות שהיו צריכות לסתום את הפרצות ממש ב...
וממש ככה, אני שבוע אחרי זה, אתה מדבר על אימונים, אני... לא חשבנו בכלל על אימונים, עדיין היינו בשלב של שנייה לסגור את האירוע הזה של 7 באוקטובר, שלחו אותנו לנירוז.
והטש קצת, זה נושא שמעניין אותי, אוקיי? אז כאילו, בכל התקופה הזאת שאתם עושים את הבטש בקיבוצים, איפה אתם לנים? בשטח,
בבתים של
וזה,
בבתים של בבתים של התושבים שם. הרב שץ בנירוז, היה שם נציג של הקיבוץ, רון בת, הוא ברעים היה גדוד שלם.
האוכל הוא רק מנות קרב?
האוכל בהתחלה מנות קרב, ואחרי זה כבר מביאים לך מגשיות, כל מיני, זאת אומרת, וגם יש את האנשים הטובים שבאזור אורים ואופקים מבשלים לחיילים, אז הרסאפ מדי פעם מביא איזה משלוח לתוך
כי,
זה.
נכון, כי האמת היא, באמת, אם אנחנו חוזרים באמת לשבועות הראשונים שלאחר הטבח של השבעה באוקטובר, אז כל העם היה צבא, ובאמת, אתה יודע, כולם, אני זוכר שאני הייתי עושה נסיעות לבסיסים, להביא אוכלים, וזה, מה זאת מוכן? זאת אומרת, זה היה תקופה שחיילים אמרו, חבר'ה, יש לנו יותר מה שאנחנו צריכים, נכון?
כן, אפשר, אני מתאר את הימי מילואים לפי המשקל, כאילו, בחודש הראשון עליתי, בחודש השני, כבר בהתחלה של עזה, ממש ירדתי ברמה של תת תזונה, כאילו, הגעתי לאיזה 73 קילו, אחרי שהייתי שקלתי 80, ואני ממש ראיתי את המדד הזה כאיזה משהו למה שעובר עליי, ואז אחרי זה שהתחלתי להבין מה זה עזה, והתחלנו להתאפס גם פחת שערות הספקה, ומה שקורה, אז חזרתי כאילו להיות בן אדם רגיל, אבל אז, זה אז ממש
כאילו,
ככה.
אז כאילו, מבחינת, בוא נאמר, מבחינת מתח הלחימה, אז השלושה שבועות הראשונים, אז בהתחלה עוד יש באמת את הטיפה יותר חשש שיש להם מחבים ששרדו, אתה מתאר מקרה אחד שהיה שלושה ימים אחרי יום שבת, אבל רוב הזמן המתח הוא יחסית נמוך, נכון?
אז האמת שלא כל כך. זאת אומרת, רק אחרי שלושה שבועות המתח יורד, כי כשאנחנו עברנו מרעים לנירוז, אמנם היינו בנירוז, זאת אומרת, ישנו שם אפילו בבתים של התושבים, אבל המשימה שלנו הייתה בעצם להיות להבטח את כל אותם פרצות בגדר, ואת האזורים האלה שבעצם היו חשופים לגמרי, מחיר בתחזיה לנירוז. ושם נתקלנו באויב, זאת אומרת, החיר בתחזיה יושבת ממש על הגדר, הם רואים אותך שם, אתה רואה אותם, הם היו מפעילים רחפני נפץ, אותם רחפנים שאנחנו רואים מהסרטונים של החמאס, שבעצם מטיסים אותם מחיר בתחזיה לכיוון הכוחות, פעם אחת זה נחת על טנק ובמזל המדפים היו סגורים ורק הציוד שלהם ניזוק, אבל פעם שנייה, ממש אפילו עלינו את הרחפן נפץ הזה, וזה מתח, זה משהו שמאוד מאוד הטריד אותנו. כל הזמן, אותם רחפנים, כי אתה באמת לא יודע מה לעשות, לא נתקלת בדבר כזה. ויום אחד פשוט זה קרה, הלכנו, עשינו איזושהי משימה על הגדר, היינו צריכים לפתוח שם איזה פתח, איזה מישהו שהיה צריך להיכנס, עם דיניינים, והיה שם גם, ורחבים שלנו, ובקיפול שלנו מגיע הרחפן, נמצא 50, אולי 100 מטר מאיתנו. במקרה אני הזזתי את החיילים, איזה 50 או 100 מטר משם, מהאזור של הרחבים, איזה כמה דקות קודם, ממש במקרה, לא בגלל איזה חשש ממשהו. הרחבים היו ליד, ופשוט זה רק שם את המרגמה הזאת, אז יש לך שם מטר.
היו בשלושה שבועות האלה, את כל הייתי רואה ברשתות חברתיות, את כל ההתכנסויות בערבים, שהיו מגיעים אומנים, וצוותי בידור, והרבה פינוקים באוכל, זה... כן, זה רק לסדירניקים.
אז אתה נוגע פה מקולה מעניינת מאוד. פעם אחת, כשהיינו ליד כפר מימון, אז באמת ראיתי את זה, היה אביב אלו שהגיע ועשה שם שמח, ואלה יש בזה, וזה היה נחמד. אבל בזמן הזה אני הייתי בנירוז, בתוך הקיבוץ. נירוז עד היום נראה לי ככה, אבל זה היה נראה כמו מחנה השמדה. עדיין היו שם מדי פעם... תושבים ואנשים שהגיעו למצוא, לחפש את הציוד של החטופים או שלהם, ולא, זאת אומרת, להכניס לשם מישהו שיעשה על האש, היה נראה לי מופרך לחלוטין.
לא, זה ברור, אני מדבר על שטחים בחוץ.
לא, אני אומר, ולא, כל פעם אנשים היו באים אלינו, אומרים, אפילו אנשים הזה, בואו נעשה אצלכם על האש, בואו נעשה כל הזמן היו, נעשה הופעה, נעשה אלה, נעשה זה, לא נצלנו להם.
כי זה לא ראוי בעצם.
כי זה תלוש מהמציאות באזור הזה. רק אחרי חול, רק אחרי איזה חול.
לא, אני מדבר באמת, הדברים האלה היו במחנות ושטחי כינוס, שהיו באמת מחוץ
ל... כן, אז שם ראיתי פה ושם, אבל בגלל שהיינו בתוך אזור, זאת אומרת, אנחנו קצת מנותקים, במובן הזה, מהאווירה שהייתה קצת בחוץ. כן. גם מבחינת, כי החבר'ה שמכינים תלש וזה, זה אופקים, אורים כזה באזורים האלה. האזור הוא שטח צבאי סגור, אז גם כל האנשים, לא יודע, יש נחמנים כאלה שבאים לעשות שמח, וזה גם הרחקנו אותם. נירוז זה ממש מובלט. אז okay. היינו, זה קצת
רגיש כמו הרצועה. אני רוצה להתחיל להתקדם לכיוון הכניסה הקרקעית, אבל כן תגדיר לי אז כמה ואיפה התאמנתם ומתי.
אני התאמנתי ממש אימון אמיתי, אולי יום לפני הכניסה לרצועה, בגלל שכל מיני הייתי בבטשים ובמשימות, ממש ככה. ואת האימונים עשיתי בעצמי, זאת אומרת, היה לי זמן...
מה זה עשית בעצמך? עם הצוות?
כן, אני אומר, היה לי...
בצהלים עשיתם את זה?
לא, היה לי ברעים, לקחתי אותם לאזור, למשל, ברעים לקחתי אותם לאזור שבו היה קרב, ועשינו שם איזה חצי...
כאילו שהרכוש הוא ממילא כבר ערוס, אז אפשר לראות שם.
כן, זה נראה גבר, כן, עשינו שם, כן, לא ירינו,
תרגולות, זה לא על רטוב, אוקיי.
ופה ושם תרגולות, אבל לא מעבר, לא התאמנו כמעט. אם... לי זה לא, בוא נגיד ככה, זה פחות הטריד אותי מהותית, כי אני מכיר את החבר'ה כל כך הרבה שנים, ונלחמנו, ובאמת...
אבל כמו שאמרת לי בהתחלה, זה את חייב לשייף את זה.
עשינו גם שני אימוני IMI, זה נקרא, בסורק, שזה איזשהו חצי יום שאתה מגיע וקצת תיאורי, ועושה קצת תרגילי לשב, אבל רמה מאוד נמוכה. זאת אומרת, הרמה של האימון היא מצוינת, כן, אבל הרמה, מבחינת מה שאתה מגיע אליה, מבחינת הספק, ומבחינת מה שאתה יחסית יכול להתאמן עליו, זה די... זה לא משהו, שזה לא איזה אימון גדול, והיו הרבה מאוד חטיבות שאני יודע שעשו אימונים, ותרגדני ותרחדתי, אנחנו לא עשינו את הדברים האלה. וממש נכנסנו, כשנכנסנו, וגם נכנסנו בהתראה מאוד מאוד קצרה, זה היה מעט מאוד אימונים עשינו לפני זה.
אוקיי. עכשיו, ב-27 באוקטובר, יום שישי, מתחיל המבצע, התמרון הקרקעי בעצם. כמה ימים קודם התחילו זליגות קטנות של כוחות להיכנס ככה, כדי שצהל בעצם, כאשר החל התמרון הקרקעי, יוכל להגיד, אנחנו מרחיבים את הפעילות הקרקעית, בלי לייצר כאן איזושהי פומפוזיות של התחלנו כאן את העניין. ואז למעשה, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שנכנסו בהתחלה שתי אוגדות סדירות, נכון? 162
ו-36.
אז בשלב הזה, איפה אתם נמצאים?
אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא שם, זה מתסכל אותנו מאוד. כמו שאמרתי, החטיבה שלנו בעצם סוג של פוצלה. היו שני גדודים שהם היו תפי חטיבה דרומית של אוגדת עזה, שהם נמצאים באותו קו שנמצא מול חיר ותחזיה, וכל פעם אומרים לנו...
שזה אתה.
שזה אני, כל פעם אומרים לנו, עוד מה תיכנסו, עוד מה תיכנסו, עוד מה תיכנסו. ויש את גפן ב-8717 שנמצאים באיזה צקח מצומצם כזה, באזור...
צקח צוות קרב חטיבתי.
שבאזור צפון מערב הרצועה, ים, ציר החוף.
אבל והם כן נכנסו?
והם כן נכנסים. ואתה, זה היה
שבועיים,
אני חושב רק שבועיים אחר כך.
הכניסה למעשה הייתה אוגדה אחת נכנסה דרך הים.
נכון. ואחת נכנסה מאזור של צפון מזרח, מאזור...
כן, בוא נאמר סדרות כזה, יותר מהכיוון הזה, כן.
כן. ואני חושב שזה היה שבועיים הכי מתסכלים שהיו לי בחיים.
אז שני הגדודים הנוספים מהחטיבה שלך היו עם האגודה שנכנסה דרך המערב,
בדיוק.
נכון?
כן, כן, בקו אחורי, הם בעצם התפקיד שלהם היה בשלב הראשוני, אחרי שהם כבר סוג של להכין את הציר הלוגיסטי, מאזור זיקים עד פעתי העיר עזה.
אגב, סליחה, שאלה באמת, שוב, אני יש לי שאלות של ג'ובניק, אז קח את זה בסבלנות, ובכל הזמן הזה שאתם ב... דרום הכניסה לעזה. רוצה לכם להתקלח, נגיד?
לפני הכניסה לעזה.
לפני.
לפני הכניסה לעזה, אתה מתקלח, הכל בסדר.
כל יום מקלחת את זה.
כל יום, כל יומיים, אתה מתקלח, הכל בסדר, הכל בסדר.
מה, במקלחות של הבתים בקיבוץ?
במקלחות של הבתים בקיבוץ, כן. ויחד בתיאום איתם, כן.
אז אתה מרגיש כמו בן אדם.
אתה מרגיש כמו בן אדם. הדבר היחיד שאתה לא כמו בן אדם, זה שאין בית, אתה יודע.
טוב, זה נכון, אבל זה חלק מהעניין.
אתה לא רואה את הילדים, לא רואה את זה, חלק מהעניין.
אבל אתה יכול לעשות את הפייסטיים, אתה יודע, זה, ומדבר פתוח.
היה לי כל, זה הקשה לי אחר כך בכניסה, אבל זה היה חודש שלם, אפילו קצת יותר, שכל יום, 20:00, לא משנה מה, הייתי עושה, לוקח ספר, מקריא לילדה שלי סיפור.
מקסים.
היא חיכתה לזה, אני חיכיתי לזה. וזה, יצרתי לייצר איזושהי שגרה בתוך הטירוף הזה, שדווקא זה מאוד הקשה עליי כשנכנסתי לעזה.
מתי נכנסת לעזה?
שבועיים אחרי הכניסה, משהו כזה, אני לא זוכר את התאריך המדויק.
זאת אומרת, שבועיים, אז באמת כל השבועיים האלה אתה כבר מת להיכנס.
מה זה מת? אני אמרתי לך, זה השבועיים הכי מתסכלים שהיו לי בחיים, כי אתה נמצא בגזרה שאומרים לך, כל פעם נותנים לך פקודות סותרות, אולי תיכנס מחיר בתחזיה, אולי יצרפו אותך...
שבוגדת המילואים שנכנסה איזה מספרה, 99 או מה...
אנחנו תף פי 162.
אוקיי.
יש 162, יש להם 261, כי אנחנו בעצם חטיבה סדירה. אנחנו יצור מוזר.
לא, כבר היו אוגדות מילואים, הייתה אוגדת מילואים.
נכון, היה 252 שנכנסה. אז זהו, אז אתה שומע פתאום.
לחצי האש, מה זה? אני
לא זוכר את השמות, אבל 252 למשל, שתבין את התסכול. ב-252 יש את חטיבה 12, חטיבת הנגב, שזה חבר'ה שהיו איתי בצוות, המחת שלהם זה עברי אלבז, שהוא חבר שלי מהסדיר. אני מכיר שם את כולם, כולם זה, כולם נכנסים, שוכחים לך את התמונות, שוכחים לך, אתה מתשגע. אתה אומר, אני כאילו, עזב לי את הבית לחודש, אני חייב להיכנס.
עכשיו,
ניסינו לעשות כל מיני קומבינות, לדבר עם ההוא, לדבר עם ההוא.
תגשר לי רגע על הדבר הזה שבאמת הוא לא מובן מאליו, כן? אתה מת להיכנס, מת להיכנס. החייל שבך זועק שהוא רוצה כבר להילחם. אבל אתה נכנס לשטח אויב, נכנס למקום מסוכן, אתה נכנס למקום שלא בטוח שתחזור ממנו. יותר בטוח להישאר בחוץ. אתה צריך לברך לכאורה.
הכי בטוח זה להישאר בבית גם, כן.
האזרח האחראי שבך צריך לשמוח על כל יום שהוא לא נכנס לתוך שטח האויב.
אם אני
לא רואה... האזרח האחראי, לא החייל.
נכון, נכון, אבל המילואימניק, התכונה הבסיסית שלו היא, אני לא באתי לכאן סתם. וזה לא משנה אם הוא בא לאימון של יומיים, או הוא בא למלחמה, או הוא בא לאיזו תעסוקה מבצעית. הוא עזב את המשפחה שלו, הוא, אני אומר, הוא, אבל זה אני גם, כן? אני עזב את המשפחה שלי, אני עזב את העבודה שלי, אני משלם פה מחיר מאוד מאוד כבד על זה שאני לא נמצא בחיים הרגילים שלי, אז אני לא עושה את זה סתם, אני עושה את זה כדי, כי יש לזה ערך, יש לזה משמעות מסוימת, אני אעשה את זה במקום שהוא הכי משמעותי שיש. יש אחרים, יש עירד, חייל שלי בצוות, שהוא אומר, אני מבחינתי, לא מעניין אותי איפה אני נמצא, אם אני בא לתרום, מה שהמערכת תגיד, אם יגידו לי, אתה צריך להיות שין ג' כל המלחמה, אני אשין ג' כל המלחמה, וזה מה שאני אעשה. אבל אני, ולדעתי, גם רוב המלחמים, יש מלחמה. יש מלחמה, זה טבע לוחם, זה להיות במקום הכי משמעותי והכי קדמי, זה שם.
אוקיי. מעכשיו אנחנו מדברים על עזה.
אוקיי.
תספר.
אנחנו נכנסנו לעזה בהתראה של 3 שעות. זה ממש ככה, באמצע, אומר לי המימפה שלי, יש לי משימה שאתה תאהב, בוא נדבר עוד איזה שעה, בדיוק חזרתי מאיזה סיור, אומר לי ככה, אתה 13 אנשים בצוות, אני...
כמה אנשים זה הצוות?
בצוות 13 איש, אומר דבר כזה, יש גדוד, 70-07, 7-007, הוא בכלל מאוגדה אחרת, עכשיו הוא תפי 261, בצקח המוזר שהם בנו, הם צריכים צוות עם יכולות של חבלה וצלפים, אנחנו נביא לך 4 חבר'ה פלחניסטים, ועוד 4 צלפים, 3 בסוף זה היה, תהיו 20...
מילואימניקים כולם.
מילואימניקים כולם, תהיו 20 חבר'ה, זה צוות ינובסקי המאוחד, ואתם נכנסים להיות תפי הגדוד הזה, הוא ייתן לכם משימות. ככה.
איפה הגדוד נמצא?
הגדוד נמצא בצפון העיר, בצפון העיר, זה נקרא אזור אל פורקן, זה כאילו קרוב קצת לרימל,
כאילו בצד המערבי יותר.
בצד המערבי, על הים כזה, כן, על הים, אבל זאת אומרת, נגיד 1.5 קילומטר מזרח מהים.
ואיפה אתה נמצא פיזית כשהוא אומר לך את זה?
בנירוז.
בנירוז.
זאת אומרת... זה 5 בערב, הוא אומר לי, תהיו מוכנים ב8 בערב.
זאת אומרת, אתה צריך להיות בזיקים?
אני צריך להגיע לזיקים, כן.
כן, כי הכניסה היא בעצם מזיקים.
בדיוק. עכשיו, הוא אומר לי, זה ב4 או 5 אחר צהריים.
אז קודם כל, אתה שמח.
מאוד. מאוד שמח. ואני פתאום גם צריך להחליף דיסקט גם לצוות, הצוות
עד עכשיו הייתם בארץ.
כן, כן, וזה התראה של 3 שעות, אומרים ב8 צריכים להיות מוכנים. אתה לא יודע מה המשימה שלך, אתה לא יודע מי המפקד שלך שם.
אז כאילו רגע, אז אתה מכנס אותם וזה כאילו
כמו... זה כאילו החיה הכי מוזרה שיש.
אבל אתה עושה להם כזה עליית משמר?
ממש. זאת אומרת, אתה אומר להם 5 בערב כולם פה, אתה לא אומר להם, זאת אומרת, רציתי שכולם יהיו, הם הבינו שיש
פחדות. כולל החבר'ה שסיפרו אליכם?
עדיין לא, הם הגיעו אחר כך. טוב. זה החבר'ה הזה, אומר להם, חבר'ה, מה שאני אמרתי לך עכשיו, יש לנו עכשיו, שינינו משימה, אנחנו חסים לרצועה.
כולם שמחים?
מאוד. כולם כאילו דרוכים. תוך שנייה, אתה רואה, הפיכת קרה ברמה של אנשים רצים לקחת הציוד שלהם, מביאים את הרימון הרס, מביאים את התחמושת, מביאים את... כמו טייס אוטומטי, שאלת על אופניים, וזה כמו טייס אוטומטי.
לכולכם היה קרמי בשלב הזה?
כן.
זה לא היה מההתחלה.
זה לא היה מההתחלה, היה קרמי אגב מתרומות.
כן, נו.
שזה נקודה אחרת, ולא הקרמי הטוב, אגב, יש מה שנקרא המענה השלם, שזה בעצם וסט עם הקירמי, וסט עם הקירמי עליו, ויש חשמונאי, שזה רק האפוד קירמי, שעליו אתה שם את הווסט, והיה חלק, חלק, כאילו לא היינו ערוכים לזה, לא היינו ערוכים לכניסה כזאת, ואתה פתאום בשנייה אחת, אתה רואה את כולם, באמת תוך שעה היינו מוכנים כבר לכניסה, כשאנחנו לא יודעים בכלל מה המשימה ומה המפקד שלנו ומה קורה.
כשאתם נמצאים בתוך זיקים, מה יש, זאת אומרת, כל אחד יש לו את הפקל שלו, זה ברור, אבל חוץ מהפקל, אחד זה עם נגב, אחד זה עם מג, אחד זה whatever, מה אתם נושאים בתרמילכם?
אז אתה, קודם כל, יש לך שש מחסניות עליך, ועוד ארבע קופסאות של
כדורים.
של כדורים, של 556, יהיה לך אקסטה, שזה הכי חשוב, זה התחמושת שלך. חטא עין תפלף, זאת אומרת, קטע שאתה יכול לעשות אותו חוסם עורקים, ציוד עזרה ראשונה בסיסי, תחבושת אישית, זה גם בווס, במקום שכולם יודעים, כדי שכל
אחד... רימונים נגיד, יש לכל אחד...
שני רימוני רסס או שלושה, תלוי גם במקום וגם בהקצאה שיש לך.
כולם עם קסדות טקטיות?
קסדות טקטיות קיבלנו מתרומה בדיוק ביום שנכנסנו, במקרה, במקרה.
כמה קסדה טקטית יותר משדרגת את היכולות שלך?
יש כל מיני סוגים של קסדות טקטיות, אבל זה משדרג. זה משדרג מאוד.
יותר קלה?
אחד זה הרבה יותר נוח. זה נוח, אין מה לעשות, יותר נוח לשים את זה, ואתה נמצא עם קסדה המון זמן, זה משמעותי. שתיים, הקסדה הטקטית, אתה יכול לשים בה את כל האמצעים, אמרה לי...
מה זה אמרה לי?
אמרה לי, אמצעים לעירת לילה.
כן.
זה מאוד מאוד חשוב שישב נוח, למשל יש...
גם את המצלמות.
מצלמות, הכל, לא פנסים, דברים כאלה. אז באמת על הקסדה יש לך את הפנס, שהוא מאוד חשוב גם לסימון, גם לסריקות בתים, דברים כאלה.
זאת אומרת, אוקיי.
על הנשק, שזה מאוד חשוב, ירעור, זה איזשהו פנס שאיתו אתה, שגם היה מתרומה. תוך כדי שאני מדבר איתך, אני שם לב שכל הציוד שלי הוא תרומה.
לא, תשמע, תשים לב, בשבעה באוקטובר, לא הייתם מוכנים מבחינת הציוד.
לא היינו מוכנים לכלום.
אלמלא הבאפר הזה בזמנים, ששם באמת צריך להגיד, בניגוד, אגב, הערת המערכת שהייתה כאן בתחילת הפרק, אז באמת המדינה הייתה איש אחד, אז באמת היינו במוד של ביחד לנצח, הלוואי של לחזור לסטייט אוף מיינד הזה. ובתקופה הזאת, כל היהודים והתורמים והאנשים עם הלב החם, באו ושדרגו את המערך
הכל, שעמד בשוצה. תוך כדי שאני מדבר איתך, אני פתאום נופל להיות ועוד הסימון, שאפילו הציין שהיה לי על הנשק הוא תרומה, אוקיי, ציין לאיזה...
האלביט הזה, כן,
כן. כן. הכל, הכל, הידית הסתערות שעליה אני מרכיב את הירור, היא גם כן תרומה, הכל.
כי שוב, כי מה הייתה בעצם התפיסה? התפיסה הייתה את כל הציוד אנחנו נותנים לסדיר, ומילואים זה מילואים.
ואתה לא יודע כמה אתה צודק כשמדובר גם בחטיבה שלנו, שראינו שחלק מהמצאי תצפית שלנו, הם איכשהו התגלגלו לסדיר, ובוא נגיד, הימח שאני הכרתי, פעם בכמה זמן היינו באים לראות את הימח, לראות שהכל בסדר, הימח שאני ראיתי בשבעה באוקטובר, הוא לא היה מכשירית 3-4 שנים קודם.
אוקיי. נכנסת לעזה 8 בערב, מתי?
אז היה לנו, במזלנו, אוקיי, 8 בערב דחייה לאיזה 4-5 בבוקר, בזמן הזה נסעתי לחמל קדמית של 261, זה חמל שנמצא בתוך הארץ, אז הוא היה קרוב אלינו.
באשקלון, לא?
אחר כך הוא היה בזה קיר, לא משנה, כן, לא בסדר, הוא היה באזור הזה.
אני אומר לך באופן כללי מהנקודה הזאת עכשיו, כל הביטחון שדה וזה זה עליך.
לא בסדר, אני זוכר, אני זוכר את הדברים, כן, אני זה. הוא היה שם, אגב, הלכתי למנהל לחימה, זה איזשהו אלוף משנה בשם נועם, קבל משימות, דבר ראשון שהוא אמר לי, אתה יודע מה? רגע, אתה 20 מילואימניקים? איפה הפרייבטים שלכם? יותר חשוב מהכל.
למה?
אני רוצה שהפרייבטים שלכם יהיו מזיקים, כי אתם הולכים להיכנס להמון זמן ולצאת ולהיכנס וזה, שאם עכשיו אני מוציא אותך במקרה לאפטר, אתה יכול להגיע הביתה ולחזור. כאילו, דברים שאתה אפילו לא חושב עליהם.
אז כל אחד הגעתם מיני רוז לזיקים במכוניות פרטיות?
כן. לפעמים אתה לא מבין עד כמה דברים קטנים כאלה יכולים לתקוע אותך, ברמה של, למשל, יום אחר כך, היינו בדיוק בשביל להעלות את הפרייבטים, צריך להביא אוטובוס, ומסתבר שאוטובוס לא יכול להיכנס לניר עוז, בגלל חשש לנונטטים, ואז צריך להחליף לשני מיני דברים כאלה, שאתה לא יודע אפילו מאיפה זה.
טוב, אני רוצה בכל אופן כבר להיכנס לתוך הכניסה שלכם. 4-5 בבוקר, אתם נכנסים על איזה כלים?
אמרים, אנחנו מגיעים לשם.
זאת אומרת, אתה כבר בשלב שאפשר להיכנס באמרים, זאת אומרת, אתה לא חייב להיכנס באכזרית או בנמר או...
כן, אני אגיד לך משהו מפתיע, אמר הרבה יותר בטוח מאכזרית, נמר והכל. אמר קשה מאוד לפגוע בו בנונטט, ברגע שאתה עובר את 40-50 קמ"ש, זה כבר כלי שמאוד מאוד קשה, בניגוד נכון שיש לנמר את ההגנות, אבל אמר הוא כלי בטוח, אתה מרגיש בטוח בו גם.
אוקיי, ולאן אתם נוסעים?
אנחנו נוסעים ל...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
לאיפה שהגדוד יושב, שזה באחת השכונות הצפוניות של עזה, אזור אל פורקן, ששם הגדוד נמצא במשימות.
ומה אומרים לכם?
אנחנו היינו אמורים להגיע, לקבל, זאת אומרת, לפגוש את הממפי שאמור לקלוט אותנו, מחור בשם רותם אקשר, שאני לא הכרתי בכלל, והוא אמור לצרף אותנו לפלוגה שלו ולתת לו משימות. זה מה שאמור לקרות. בפועל מה שקורה, אנחנו מגיעים לאיזה בית, שבו אנחנו אמורים לפרוק את הציוד, אנחנו לא מצליחים לפרוק את הציוד, כי יש התקלות ברגע שהגענו. מגיעים, עכשיו אני לא יודע מי המ"פ שלי, מי המגד שלי, בכלל, אולי יש לי את התדר בקשר של הפלוגה, וגם זה בקושי, כי רק עכשיו זה, אני לא יודע איך קוראים להם בכלל, לא יודע מי לדבר. זה היה הרמה של הכניסה, ואומרים לנו, החבר'ה שהסירו אותנו, שזה יחידת פטן בעצם, שהיא בעצם עושה את ההסעות האלה בשביל החטיבה, יש התקלות, עוד מה תדברו איתכם. וזה הקבלת פנים שלנו בעזה.
ומי נתקל?
מה שקרה זה שהיה, הגיעו לאזור מאוד מאוד סמוך אלינו, שישה, איזושהי משפחה, שמאחוריה, מה שהם לא ידעו, זאת אומרת, משפחה שהתחילה להתקרב לכיוון הכוח, מאחוריה היו שני, בחסות אותה משפחה, הגיעו שני חמושים שירו לעבר הכוח, הורידו אותם באותו זמן, ואחר כך גם לקחו ארבעה שבועים. זה היה התקלות בגדול, של
אנחנו,
הפלוגה.
כאילו הכוח של...
כן, הכוח כן. של זה הייתה פלוגת, פלוגה, גורי קוראים לה, בסדר? היא הייתה פלוגה שהייתה איתנו, ואנחנו מגיעים וזה מה שאומרים לנו שקורה, ומביאים אלינו את השבועים שאנחנו אוקיי. ששמור עליהם.
באיזה שלב אתה כבר עובד על אוטומט?
באותו רגע. זאת אומרת, אני...
זאת אומרת, מאותו הרגע, כאילו יכול להיות שבמובן מסוים זה עזר לך ההתקלות הזאת, שהיא לא נשמעת להתקלות יותר מדי בומבסטית, בשביל לעשות את הסוויץ' הזה בראש, וכולם מבינים, אנחנו כאן...
ממש, כבר... ממש אוקיי. ככה. זה, הקטע, זה קטע די מטורף, שכאילו, היום אני מספר ההתקלות הזאת, ושאני חושב על זה שהייתי אפילו לא שעה בתוך הרצועה, כי עבדנו שם, היינו צריכים להביא, הביאו לנו שבועים, והיינו צריכים לזכות אותם, ולהעביר אותם למקום אחר, ולעשות תליכות מ... עבדנו שם, זה נראה לי, כאילו אני מספר לך על האירוע הזה, כאילו אני שבועיים שלושה בפנים, וזה מוזר. זה כנראה שבגלל שאתה עושה זה משהו כל כך הרבה פעמים, ברגע שאתה נכנס, אתה כאילו, זה בא לך ממש כמו בקלות, עכשיו, וגם היינו אותה עוד את הקלות באותו יום.
עכשיו,
זה
היה... עכשיו בוא תתאר לי את השגרה. זאת אומרת, מתי אתה נכנס לשגרה, או אתה אומר כבר, איך שהתחלתם, נכנסתם לאותה שגרה, ואיך נראה את השגרה הזאת? מתי מתחיל היום? מתי הוא נגמר? איך מעבירים את הלילה? ומה עושים במהלך היום?
זה בסופו של דבר, זה גם... אתה מתחיל... השגרה הזאת הופכת להיות החיים שלך, אני אתאר לך איזה פלוס מינוס מאיך שנראה היום. קודם כל, יש שני סוגים של שגרות, אם תקרא לזה ככה. או אם אתה נמצא בהתקפה, זה משהו אחד. זאת אומרת, הצבא עובד ככה שלצורך העניין אני אתן לך את זה במקרו, ואז מה זה אומר עליך. תדמיין שכונה, אוקיי? שבשכונה הזאת יש מחבלים, יש נשק, יש מנהרות, הכל מהכל. הצבא בעצם לוקח, נגיד, גדוד או חטיבה, עושה התקפה על השכונה הזאת, זאת אומרת, כובש שם את האיתורים. נגיד, הרבה פעמים איתורים, איתורים זה בתים, כובש איתורים שולטים באש, ואז מתחיל שלב התיאור. עכשיו, או שאתה נמצא בשגרת התקפה, או שאתה נמצא בשגרת שלב התיהור, אוקיי? שזה הגנה ותיהור. רוב הזמן אתה נמצא בשלב התיהור. והשגרה היא כזאת, אתה בעצם מקבל איזושהי גזרה, שזה חלק מהשכונה.
כמה פלוגה, בלוקים.
כמה בלוקים, נגיד, או זה מאוד מאוד תלוי בשטח, אבל נגיד באותו מקום זה היה, נגיד, איזה שלושה, ארבעה רחובות, ואת הרחובות האלו אתה צריך לטהר. לתאר, הכוונה זה, אתה צריך לסרוק בית-בית, לעבור בית-בית, אין לך בדרך כלל מודיעין על איפה הדברים נמצאים, פשוט צריך לעבור על הכל.
שבית בית זה בית משותף, כמה קומות, נכון?
כן, בית, מבני, כן.
אז אתה נכנס לכל דירה ודירה.
לכל דירה, לכל דירה, לכל מרחף, לכל חדר. לכל חדר, בגלל זה זה...
לא, עכשיו, סליחה על זה, אבל מה זה משנה כאילו אם מצאת קלאץ' בחדר? לא...
זה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, כי השיטה שאתה מבין אותה תוך כדי, היא שהנשק הוא פרוס בשכונה, אתה גם לא מצאת קלאץ' בדרך כלל בחדר, או מוכבט, אתה תמצא אותו בקומה הראשונה, בחדר מדרגות, במקום נגיש
לכניסה. בכל בית יש נשקייה.
כן, כמעט כל בית, ואתה נמצא אותה במקום שהוא נגיש, כי השיטה שלהם היא ללכת, לאנשי חמאס, ללכת לא חמושים, לאסוף את הנשק במקומות שאתה לא מכיר.
עכשיו, אין נשק אישי, יש נשק קולקטיבי, נכון? זאת אומרת, אני חמאסניק, אני מסתובב לא חמוש, אני נכנס לבית רנדומלי, ואני יודע שאמור להיות בו נשק, אז מה, אז אני מחפש את הנשק ומוצא אותו?
אתה אומרים לך איפה הנשק, או שאתה יודע איפה הוא נמצא, אז בדרך כלל גם באזורים של פירים, אתה תוך כדי מבין שיטת העבודה.
שלהם.
כן, השכונה, אני אומר שכונה, כי אנחנו יכולים לדמיין שכונה, אבל מבחינת הצבא ומבחינת החמאס, זה מתחם לחימה. מתחם לחימה זה כמה רחובות, שכולם בנויים בצורה כזאת, שתאפשר לחמאס עכשיו לפגוע בך. זה יכול להיות שבאזור מסוים הם הגדירו ששם יש מערב, זאת אומרת שאם יעברו שם כוחות, אז יראו עליו נונטטים, ויש שם מטען, ו... יש שם איזשהו פיר מנהרה שיוכלו משם לחטוף חייל, וזה הכל מסודר ככה, וזה יכול להיות אזור שבו החליטים לתקוף כוחות של צהל ממערב של קלאצ'ים, או איזשהו מבנה שיורים ממנו, או צלפים או דברים כאלה. בעצם כדי לטהר את השכונה הזאת, אתה צריך ממש שצוות צוות יעבור בית בית ויסרוק את הכל. עכשיו לפעמים זה יכול להיות סריקה באש, ממש אתה תוקף את זה, זאת אומרת, אתה יורה, אתה זורק רימונים, אתה עושה... באזור שהוא מלוכלך, אתה עושה הכל כדי, לא יודע, דיניינים שיפתחו לך את השטח כדי לראות שלא ממולכד, טנקים והכל, וזה יכול להיות גם אזורים שאתה חושב שרמת האיום בהם פחות גדולה, או שיש
לך... אבל כאילו רק שנבין, נגיד יש לך בניין של 8 קומות, אתה עולה 8 קומות, נכנס דירה דירה, חדר חדר, סורק הכל.
אז אם אתה מסתכל על השגרה, אז אתה קם 5:30 לכוננות עם שחר, זאת אומרת, אתה קם לפני שהשמש זורחת, זה הזמן הכי חשוב ביממה, זה הזמן שבו אתה בכוננות, דרוך. ואז אתה יוצא למשימות. המשימות, בדרך כלל...
אבל סליחה רגע, אז נגיד, אתה התחלת ברחוב, נקרא לו, לא יודע מה, רחוב X, רחוב
אוקיי, X. כן.
יש ברחוב X 200 בניינים, בסדר? היום יום ראשון, התחלת ברחוב X, מאחד, כמה בניינים אתה עושה ביום?
אתה עושה ביום טוב, 10 בניינים, ופרגנתי לצוות, כן.
אוקיי, 10 בניינים, כזה. אתה... אתה ישן באותו מקום שישנת אתמול, זאת אומרת, או שאתה מתמקם מחדש.
לפעמים אתה ישן באותו מקום, לפעמים אתה מתמקם מחדש, זה מאוד מאוד תלוי באיפה אתה רוצה.
אבל אתה לא הולך הרבה, נכון? כי כאילו בסך הכל המתחם
הוא תהיה... אם אתה נמצא, כן, אם אתה נמצא בהגנה, אתה לא הולך הרבה.
זאת אומרת, ביום שלם הלכת כמה מאות מטרים, נכון?
כן, אתה לא הולך הרבה, אתה כן, בוא נגיד, מפתח יפה מאוד את התלת ראשי ואת הארבע ראשי, כי אתה עולה מדרגות ויורד ועולה ויורד ועולה, אתה... הסריקה זה דבר סיזיפי, קשה, כאילו, לא שאנחנו זה זקנים, אבל לעשות את זה בגיל 35-36, זה לא כמו לעשות את זה בגיל 19.
כמה משקל על הגב?
אז בסריקה עצמה אתה לא הרבה, כי אתה בלי התיקים שלך, כן?
כי השארת אותם איפה שישנת.
השארת אותם איפה שישנת. אבל
אתה אומר שלפעמים אתם ישנים גם במקום אחר.
זהו, ואז אתה עושה את העברה של התיקים, אבל אם אתה רוצה להב...
איך אתה מעביר את התיקים?
אתה פשוט הולך ולוקח אותם אחר כך.
בסוף היום.
כן, בסוף היום, אתה עובר מקום.
כולם חוזרים לאיפה
שיש. או שאתה עובר במתחם למתחם, אז אתה הולך עם התיקים, כשהתיקים זה דבר, שוב, כל אחד, יש הרבה אסכולות, באסכולות שלי, שחלק יגידו ש... באסכולות שלי, החוד, שזה אני והנגב והקלה, הולכים בלי תיקים. אוקיי, זה די נדיר, אני אוהב רוצה שאני אהיה קל, והחבר'ה שלי יהיו קלים, רוב המפקצים לא עושים ככה.
אבל מה יש בתיקים?
המון, תחשוב, שוב, עשינו פעם שקילות, ראינו שיש איזה אחד החבר'ה שירד, שוקל 60 וסוחב עליו עוד 50 קילו, הוא 110 קילו ביחד. מה יש שם? יש לך שם אוכל, מים.
אוכל זה הקרטונים של המנות קרב?
כן, שם את השימורים עצמם, כן. קרטונים של המנות קרב, קבן עושים דברים כאלה. מים, שאתה צריך, אם אתה רוצה ל-24, אתה צריך 6 ליטר לבן אדם, 4.5 נגיד לבן אדם ל-24.
24 שעות.
כן. ואם זה 48, זה בכלל יותר. ויש אמצע תצפית.
עכשיו, המים, איך אתה, כאילו, באיזה מכלים אתה סוחב 6 ליטר?
יש לך שלוקר 3 ליטר, שתמיד הוא מתפוצץ, יש כאלה שלא אוהבים אותו, ויש לך עוד בקבוקי מים, מביאים לך ממש מי עדן כאלה.
ואתה מכניס את זה לתוך התיק?
מכניס זה לתיק, כן.
אוקיי.
אז זה ציוד רפואי, אתה חושב שהחובש צריך לקחת את האלונקה, ואת כל הציוד חובש לו וזה, זה סרט, זה כבד הדברים האלה.
לא מדובר על גרביים ותחתונים וטריקו וכאלה.
יש גם את זה, אבל זה לא המשקל. יש גם קצת גרב, וגם אתה לוקח איזה גרב אחת ותחתונים, ואני הייתי שבועיים עם אותם תחתונים, אולי החלפתי פעם אחת, ונגיע גם לזה.
נגיע לזה, כן. עכשיו, אוקיי, אז קמת 5:30 לכוננות עם שחר, נגיד 6:30 כבר יצאת למלאכת היום.
בדיוק. יכול להיות, אתה עושה פטרול בוקר, אתה מסתכל, כאילו, אתה עושה את הדברים הרגילים.
מתי סיימת את משימותיך ליום נתון? באיזה שעה בערך?
בדרך כלל, אם זה באמת שאתה רוצה לייצר שגרה, אז אתה מסיים את זה באזור 11-12 בצהריים, שולח את החבר'ה לנוח, ואז זה עושה מ-2 עד החושך עוד פעילות.
אותה פעילות בעצם.
אותה פעילות בערך, כן. אגב, יכול להיות גם שיש לך יום, שהחלטנו שהיום לא סורקים, היום אנחנו עושים מערב על איזושהי נקודה שאנחנו יודעים שבה יכול להיות שיגיעו מחבלים.
כמה מתוך המערבים האלה היו אפקטיביים?
די הרבה, האמת, די הרבה. גם בגלל שספציפית, גם הפלוגה שלי היא פלטץ, חבר'ה שסיירת גבעתי מגויסים לפלטץ, ואז הרבה פעמים...
מה זה פלטץ, סליחה?
פלטץ זה פלוגת הצפיות, שהם... שיש לנו אמצעי תצפית שאנחנו יכולים להכווין איתם אש, וחלק מהמשימות היינו, שאלנו גם חבר'ה שהם נמצאים בעמדות בנקודות כאלה, הרבה פעמים זה מסתיים בכך שאתה, זה לא רק המערב שלך שאתה יורה, אלא גם את המכווין אש, מסקרים, זיקים, מזלטים, כל מיני אמצעים חדשים שיש לצבא, אז זאת אומרת, במכלול הזה יש מגוון שלהם של משימות.
אוקיי. כשאתם עושים את המנוחת צהריים הזאת, אוקיי, אתה אומר ב-11-12 לכמה, שעתיים, שלוש.
משהו כזה, כן.
ואז בערב לעוד...
כן, עד החושך, כן.
מה אתם עושים בשעות האלה של המנוחה?
נחים. זאת אומרת, שוב, הם אוכלים...
אתה אומר, הצוות שלך היה 20...
שנייה, אוכלים, חלק מהם אפילו דופקים איזה שנץ, ויושבים, עושים קפה, כאילו, זה בגדול, אין איזה משהו מהותי, כאילו, כן.
כשמדברים על שינה, נגיד, אני מתאר לעצמי שאין, כאילו, אין כזה דבר לישון בלי נעליים, נכון?
אין דבר כזה.
באופן כללי, לילה, צהריים, זה, כאילו.
אין דבר כזה, כן, אין דבר כזה. לקראת הסוף, בוא נגיד, שהיו כמה שזרקו, וזה
לא טוב, אבל, כי צריך... זה ירידה כן, במתח המבצעי, נכון?
זה משהו מאוד מאוד מהותי, שהיו צריכים לשמור עליו עד הסוף, בדיוק, גם על זה לדבר, כן.
כן.
אבל כן, אין דבר כזה בלי. ציוד, זאת אומרת, שזה נקודה מאוד מהותית, אתה יוצר איזושהי, כשאני הייתי בסדיר, היינו נכנסים לשלושה, ארבעה, חמישה ימים בעזה, אפילו פחות, אוקיי? היינו עם ציוד לחימה עלינו כל הזמן. לא היה דבר כזה בכלל לחשוב על להוריד את הציוד או לנוח או משהו כזה. וזה מה שחשבתי גם שיקרה עכשיו שנכנסנו, אבל כשאתה מבין שאתה הולך להיכנס שם לחודש וחצי, חודשיים, ואתה בשגרה משוגעת, אז אתה עושה רוטציה בין החיילים מי עם ציוד, מי לא עם ציוד, כדי שיהיו בכוננות. אז הרבה פעמים אתה ישן עם ציוד, ולפעמים אתה לא ישן עם ציוד.
אוקיי. עכשיו, הייתה נקודה שהייתה מאוד בולטת בשרשור שהעלית לטוויטר, כשסיכמת בעצם את החוויה שעברה עליך. כמה זמן בעצם היית בתוך הרצועה?
7 שבועות, משהו כזה. 6 שבועות, 7 שבועות, כן.
למעלה מ-50 יום.
משהו כזה, כן.
לא, 7 שבועות זה בין 40 ל-50 יום. קודם כל, איפה היו טלפונים בזמן הזה?
לא היו טלפונים. אני כמפקד, וגם הסמל שלי, הלכנו עם טלפון כבוי לחירום.
אבל זה טלפון טיפש, נכון?
לא, 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 טלפון
חכם. הרגיל, הטלפון האישי?
טלפון האישי,
שהוא... אבל גם כשהוא קבוע אפשר
אפשר, אבל בנהלים שלנו, זאת אומרת, באיזון שבין, אתה רוצה שיהיה לך חירום למקרה ו...
אבל זה אין לך גם...
יש טלפון, יש הרבה מאוד אמצעים, אבל אתה רוצה שיהיה לך איזשהו גיבוי מתישהו שבאיזון, והיינו מנסים להדליק אותו מדי פעם, כדי להדכן, שלראות שבאמת מעודכנים שהכל בסדר, אבל ברוב המקומות גם זה לא עובד כי אין קליטה. בעצם, חוץ ממקום אחד בסוף, אין טכנית, אתה לא יכול, אין קליטה. זה לא...
אז כאילו, בכל התקופה הזאת לא דיברת עם הילדים?
לא, לא. דיברתי, יצאנו 3 פעמים הביתה.
לאפטרים.
לאפטרים, רק אז דיברתי עם הילדים, לא ראיתי אותם, לא דיברתי, לא נקריא סיפור, לא שום דבר, לא טלפון, לא שום דבר.
בכל התקופה הזאת היו לך, אתה אומר, 3 אפטרים של מה, של כמה שעות, של לילה?
האפטר לכאורה הוא 48 שעות, אבל זה 48 שעות ברוטו, אז תכל'ס זה כמעט צריך 24, עד שהשערה מגיעה, עד שאתה מגיע, עד שזה, כן, משהו כזה.
אוקיי.
24-36 נגיד, כן.
ואיך נראה אפטר כזה? אתה נכנס דבר ראשון מקלחת?
אתה נכנס, אתה חוטף שוק של החיים שלך, זה דבר ראשון. באמת, לראות את תל אביב, פתאום לראות את הילון, לראות את השלטים האלה של החטופים, של... לא יודע, אתה חוטף שוק, אתה לא מבין שכאילו עברו 50 דקות מהרגע שהיית בזיקים, זה דבר ראשון. אתה כמובן רץ למקלחת, כי אתה לא... זה הדבר הכי קשה. רוני, אשתי לא הסכימה לגעת בי, כאילו ברמה של לחבק אותי כשהכנסתי הביתה, כאילו ברמה שכאילו כמעט היה בא לה להקיא, כאילו לא...
כאילו המים שיצאו מהגוף היו שחורים, אני מתאר לעצמי.
אתה פעם ראשונה, זה היה אחרי כמעט 20 יום בלי מקלחת, אתה לא חושב על זה כזה משהו, זה, אבל כן, כנראה שאתה מסריח אחרי 20 יום בלי מקלחת, אז זה דבר ראשון, נכנס למקלחת, לא יוצא משם איזה חצי שעה, אתה אוכל, רואה את הילדים, יוצא לאיזה שנייה חוצה לאיזה בית קפה, ואתה כבר צריך לחזור. והתקשרים אליך כל המשפחה, ובוא תבוא לפה, ותבוא לפה, אתה לא מצליח לעשות שום דבר.
איך המעברים האלה, כמה הם טראומטיים?
נורא. אתה לא תופס את זה. כאילו, היה איזה אפטר אחד שיצאנו בשישי בלילה, באחת בלילה, באמת לקח לי 50 דקות להגיע מזיקים לתל אביב. יום אחר כך הלכתי לנמל, ואני לא, אתה לא תופס את זה, אתה כאילו, אתה אומר, לא יכול להיות שזה כל כך קרוב למקום שהייתי בו, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אתה רואה אנשים, כאילו יושבים, אוכלים גלידה, אתה מסתובב בים, הכל זה, זה נראה כמו הים שהיית בו לפני שנייה, אבל אחר לגמרי מבחינת איך שזה נראה, זה מאוד, זה מטלטל את הנפש, זה מטלטל אותך במעבר הזה, זה לא משנה אם הוא טוב או לא טוב, או שואלים אותי כאילו הרבה פעמים, כאילו מה ראית אנשים יוצאים וזה, זה צרם לך, לא, זה פשוט היה פשוט שונה. זה שונה וזה זה, 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 זה מעבר שהוא ממש בלתי נתפס.
שני דברים בכל אופן שתפסו לי את העין ואת האוזן בשרשור הזה שכתבת כשיצאת משם. אחד אמרת, הייתה להם אחלה עיר, בגדול.
כן.
עכשיו, קודם כל רק לדייק את העניין. כשאתה נכנסת, אתה מתאר לעצמי, אתה מתאר שנכנסת שבועיים לתוך הפעילות הקרקעית, נכון?
כן, כן.
זה 5 שבועות אחרי שאנחנו כבר קודשים להם את הצורה. כבר העיר די חריבה בשלב הזה, נכון? אז על סמך מה אתה אומר את זה?
אז העיר לא... זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקומות שהם הרוסים גם עכשיו, אבל בסוף עזה היא ענקית. היא לא... לא את הכל החרבנו. וגם כשהחרבנו, אז אתה...
אז מה למדת על עזה, נגיד?
וגם כשאתה... וזה אחד ושתיים, גם כשאתה נוסע, זאת אומרת, מזיקים בשיירה עד לשכונות הצפוניות, יש מלונות הרוסים ומסעלות הרוסות וזה, אבל הם היו, אתה רואה...
אתה יכול להעריך מה היה שם קודם.
אתה יכול להעריך. בוא נגיד, השביל האופניים של הטייס עדיין נשאר שם,
אבל... אז מה אתה יכול להעריך על מה שהיה שם קודם, על סמך מה שראית?
תראה, אני גם בתפיסה שלי, וגם בתפיסה הלדתי של... כולם, עזה זה מקום, מעבר לזה שהוא נכשל, לא, מעבר לזה שזה, הוא מבחינת הדימוי שלנו, שאנחנו רוצים להגיד שמשהו הוא כושל, הוא נראה מגעיל, זה נראה כמו עזה, תראה את השכונה הזאת, הייתי באיזה מקום בעולם, תראה, נראה כמו עזה. זה ככה אנחנו מדברים, תמיד זה היה ככה, כאילו עזה זה התחתית של התחתית. אז בסופו של דבר, כשאתה מגיע לעיר עצמה, גם שכונות אחרות, אז אתה מבין שאנשים פה חיו בעיר ככל הערים. זאת אומרת, את הדברים שאנחנו מכירים בעיר שאנחנו מסתובבים בה, בעיקר עיר מזרח תיכונית או עיר ערבית או מקומות כאלה, שאתה סך הכל אנשים בחיים שלהם, חיים שהם נורמטיביים ויחסית ברווחה, אני לא מדבר עכשיו על התלג שלהם, אני מדבר על מה, על איכות חיים בסיסית. אז זה עיר שיש בה בניינים מאוד מאוד גדולים, אוקיי? דירות מאוד גדולות, ברמה שזה לא רק העשירים, לעשירים יש אחוזות פאר משוגעות, כן? ממש, דברים כאילו שאין בארץ. דברים שכאילו לא, שלא בונים אותם מרוב שזה מנקר עיניים, אבל לא מדבר על העשירים, אני מדבר על סו-קול מעמד ביניים שאתה רואה כאילו בהרבה מאוד מקומות בערים, דירות מאוד גדולות, מטבחים מובזרים, חדישים, ריהוט חדש, ממש, כאילו אתה רואה, כל בית שאתה נכנס אליו, או כמעט כל בית, יש שם איזה סלון חדש, איזה משהו כאילו, אתה רואה שגם זה התפתחות של השנים האחרונות, לא יודע מה, מחשור חשמלי, פלזמות, המכונות כביסה, הכל, כל הדברים האלה הם ברמה יפה. ברמה יפה, העיר עצמה, יש סדרות רחבות, אתה רואה שיש מסעדות, יש בתי קפה, הטיילת מאוד מרשימה, אין מה להגיד, זה נשמע כאילו, אני מתאר פה, לא יודע, זיר בריביירה, אבל, אבל זה, זה לא המקום הזה, אבל זה מקום שהוא הרבה יותר היה דומה לי למקום שאני גר בו, או, וזה נשמע מופרך, אבל זה ככה, מאשר מה שדמיינתי. בטח, אגב, אתה יודע מה? הבתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור, דברים כאלה. אני נכנסתי שם לגן ילדים ביום ש... ביום שהגענו לשם, בסיור שטח הראשון, אחרי שתי ההתקלויות, מאוד 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 דומה לגן של
הילדים. כל ישראלי, אתה יודע, אנחנו, יש שרים ערביות בישראל, נכון? חלקן יותר במצב טוב, חלקן פחות במצב טוב. כאילו, תנסה להמחיש את זה דרך העיניים של הישראלי המוצא שמכיר, פעם הוא היה באום אל-פחם, בנצרת, בשפרעם, לא יודע, כאילו,
זה נראה, זה נראה יותר, יותר מפותח מנגיד סכנין או אום אל-פחם הורים האלה. יש מקומות שמזכירים מאוד את חיפה, גם, גם במבנה, גם בנוף. אוקיי, גם יש רכסים שהם על הים, זה מאוד מזכיר את זה.
רכסים יש שם?
יש, כן. על ה... יש שלושה רכסים בצפון הרצועה.
יש בטח,
של אוקיי. 40, 20 ו-70 מטר.
תל הקורקר הזה של החוף בישראל, לא? זה חלק מזה, לא?
זה קצת יותר, זאת אומרת, יש שם שלושה רכסים. 40, שם היה הדוגית, אחרי זה יש את בית לאי שיושב באזור ה-20 מטר, ואחרי בית חנון שיושב 70 מטר, שהוא מאוד מאוד גבוה.
אוקיי.
ויש באזור הזה של הים, שבין הרכס ה-40 שיורד למטה מערב, שם יש גם שם יש עושר בעין בהרבה מאוד מובנים. מפתיע, מאוד מאוד הופתעתי מאיך שזה נראה, וזה לא רק העיר עצמה, זאת אומרת, גם הפעתים של בית לאייה, גם אזור אל התטרה, גם ג'בליה העיר, לא המחנה פליטים, זה כן.
אבל זה עולם שלישי?
לא, זה לא עולם שלישי. זה לא עולם שלישי, זה לא, זה לא, עולם שלישי זה
הטיולים
שלנו בפרו
ובוליביה. בדיוק, את הפבלות בריו, כן? זה לא זה.
זה לא עולם שלישי, זה עולם ערבי, זה מזרח תיכון, מזרח תיכון, כאילו ממש...
אוקיי, אז זו הייתה נקודה אחת, והנקודה השנייה שדיברת עליה באותו שרשור, זה העובדה שבאמת אין שם מקום בלי נשק.
זה קטע שאתה מופתע כל פעם מחדש, זה מטורף, כאילו הכמות... זה לא רק נשק, אוקיי? זה... תיארתי לך קודם את השכונה, את הרחובות, איך שזה... כל בית הוא איכשהו קשור בצורה כזו או אחרת לאותו מתחם לחימה. זאת אומרת, בית אחד אתה תמצא את הנשק, בית שני אתה תמצא שורה של מעברים בין הקירות כדי שהמחבלים יוכלו לעבור בין בית לבית. בבית נוסף או בגן ילדים או בבית ספר או במסע ציבור יהיה את הפיר שממנו הם פועלים. RPG בכמויות... ובבתים שאתה לא תמצא את הנשק, אתה תמצא משהו של חמאס. משהו. זה יכול להיות חומרי תעמולה רגילים, זה יכול להיות מחובות הדרכה כאלה של איך לפגוע בחיילי צהל, מטעני הצמדה, איך נראה טנק, איך, הם יודעים המון, המון עלינו, המון, המון. יש להם, הם ממש ניתחו את כל החוברות האלה, אתה רואה את החטיבות של הצבא, ואת איך נראה נשק, מה זה תבור ומה זה M16, יודעים הרבה, הרבה מאוד איך שהצבא שלנו ואיך אנחנו עובדים, וכל מיני דברים הזויים, אני אתן לך דוגמה, לוח שנה של, עם תמונות של חטיפת גלעד שליט. זאת אומרת, בן אדם בבית שלו, אומרת, זה לחיים האזרחיים הפשוטים, כאילו בן אדם יש לו לוח שנה שבעמוד הראשון רואים את חטיפת גלעד שליט, בעמוד השני איזשהו נונטט על, בעמוד השני איזשהו נונטט על, על טנק, ובעמוד השלישי אתה תראה נונטט על פילבוקס, ואחר כך עוד חטיפת חייל. זה כל כך שם. ולא דיברתי על המפות, שזה גם משהו שכאילו צובט לך בעין, שאתה נכנס לכל בית, יש את מפת ארץ ישראל, כתוב מפת פלסטין, אתה רואה כאילו שזה ה...
כל בית.
כמעט כל בית, כן. כמעט כל בית, או, זה, או מסד ציבורי.
אז...
כן.
אז
יש גם בתים
תראה,
שאין.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני קשה לי עם האמירה, אין בלתי מעורבים בעזה, כן? כי יש בלתי מעורבים, ילד הוא בלתי מעורב, כן? זקן, having said that, אחרי שהיית שם, יש בלתי מעורבים בעזה?
ברור שיש בלתי מעורבים, וגם מעורבות, שוב, מעורבות זה, יש פה ספקטרום מסוים של מעורבות, זה לא בינארי הדבר הזה, מעורב בלתי
כאילו
מעורב.
כאילו בן אדם שיש לו מפה של פלסטינה שלמה, אני, אתה לא צריך להרוג אני, אותו, כן? זה לא...
אני
זה...
כשאני נכנס, אתה חושב שאני נכנסתם קצת בשני כובעים, אוקיי? אני נכנס בכובע של מפקד צוות של לוחם, הוא בא נטו למשימה הצבאית שלו, מעורב בלתי מעורב זה מאוד בינארי, מעורב זה מחבל עם נשק או, מישהו שמסכן את הכוח, ובלתי מעורב זה משהו שהוא מאוד ברור מה זה, אוקיי? אבל בכובע השני, גם כאזרח ישראלי, גם כעיתונאי, שאתה בא להסתכל על מקום שאתה נמצא בו ונסה להבין את המאפיינים שלו, אז אתה רואה שבספקטרום של המעורבות, אז התמיכה וכמה שחמאס מושרה שם זה דבר גדול, זה דבר שהוא, כמובן שאתה לא תהרוג את האנשים האלה, ואתה לא תפגע בהם, ואתה לא, אם המקום לא משמש לאיזשהו תשתית צבאית, אז אתה לא נוגע בו, והוא לא מסכם אותך, אתה לא נוגע בו, אבל אתה מסתכל על זה כאזרח, וזה מדאיג אותך, זאת אומרת, כמה שהם עמוק, עמוק, עמוק בתודעה, וכמה שזה חזק שם.
אז אפשר,
כמשהו אזרחי.
אז אתה היית שם, אפשר לבזר את הדבר הזה? אפשר לנקות את הרצועה הזאת?
אפשר לנקות אותה מנשק, זה מה שאנחנו עושים, אוקיי? זה לא ייקח 3 חודשים, זה ייקח 2 כנראה. אפשר לפרז אותה, זה אפשר לעשות.
אמרתי לבזר, נכון? התכוונתי לפרז, כן.
לפרז, אוקיי.
כן, כן.
זה אפשר לעשות, צבא יכול לעשות את זה, יש לנו את היכולת הזאת, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה מעולה לדעתי, אגב שם, אנחנו עושים את זה טוב, יהיה לזה מחיר גם, זה אפשר לעשות. אזרחית אחר כך, לשנות שם את התודעה של האנשים, אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה, יכול להיות, אגב, וזה משהו שהוא, שוב, יכול להיות שאני אופטימי מדי, שבעקבות ההרס העצום הזה, אז גם ייפול שם מהסימונים לכמה מהאנשים, שאולי מה שהאמנו בו כל השנים, אולי זה לא הביאו אותנו למקום כל כך טוב, אבל אידיאולוגית הם כל כך חזקים, זה קשה.
תראה, שוב, אני אגיד לך משהו. בצד אחד, אני כועס על מה שנתפס לפעמים, בייחוד הבוקר הזה, שהוא באמת, אנחנו נפגשים בבוקר קשה מאוד, אבל כזה, הדחדכת הזאת. כי חבר'ה, מה אפשר לעשות? אכלנו אותה ב-7 באוקטובר, שם אכלנו אותה באמת, ומעכשיו, מה שעושים זה מה שאפשר, אוקיי? אז זה מצד אחד. מצד שני, מה אתה יכול לעשות? אנחנו, זה כבר, זה, 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 להוציא מלחמת השחרור, אנחנו כבר בארוכה של מלחמות ישראל, כן? וזה דבר קשה, וזה דבר, סיזיפי. אז אני שואל אותך כמי שיצא משם, יש דרך אחרת לעשות את מה שאנחנו עושים?
אני לא חושב ברמה הצבאית. מה, זאת אומרת, שוב, גם יש גם שיקולים של, של תחמושת, ואיך תפעיל את הכוח, וגם המילואים זה אישו שכדאי לדבר עליו, כמה זמן אתה יכול להחזיק מילואים. אבל זו הדרך, זאת אומרת, זו הדרך שצבא מכיר, זו הדרך שאנחנו מכירים. לא יכלתי לבוא, יכלתי לעשות את זה אולי מהר יותר, אולי איזה יומיים לא להיות בגנח להתקפה, היינו חוסכים חודש, חודשיים, יכלנו, היו דברים שאנחנו עושות טוב יותר, אבל זה, אגב, אנחנו לא היחידים, זה מה שהיה בעיראק, וזה מה שהיה באפגניסטן, וזה שאתה צריך, שאתה מתמודד בסופו של דבר מול, ופה זה מצב הרבה יותר משמעותי, שבשטח כזה קטן, יש לך ארגון טרור שמתבסס שם 15 שנה, אף אחד לא מפריע לו, ברור שזה, שצבאית, זה, אין לך דרך אחרת, והחיים בסוף זה שאלה של אלטרנטיבות. אני יכול עכשיו להפסיק את זה, ולעשות איזשהו הסדר כזה או אחר, ויכול להיות שזה, יכול שגם זה יעבוד, אבל שוב, בשורה התחתונה, אם החלטנו שאחרי 7 באוקטובר אנחנו לא מוכנים שיהיה דבר יותר, דבר כזה שנקרא חמאס יותר, ורוצים גם להעביר את זה לכל העולם הערבי ולכל העולם שזה, שאנחנו עומדים במטרות שלנו, אז אין דרך, אין פתרונות קסם.
אוקיי. אני רוצה לחזור שנייה לתש. איך אוכלים?
שאלה מעולה. שזה
כשאתה רוצה לפנק את עצמך באוכל.
אז זהו. אז הספקטרום כל כך רחב שאתה לא יכול לתאר לעצמך. זאת אומרת, אני אגיד, אני אלך לגרוע ביותר ולטוב ביותר, בסדר? הגרוע ביותר שזה קורה הרבה פעמים כשאתה בהתקפה, ואז בעצם אין שיירות הספקה, כי אין ציר לוגיסטי. אם אתה יושב על ציר לוגיסטי, זה משהו אחד, אבל אין שיירות הספקה, אין ציר לוגיסטי, ואתה לא יודע מתי יהיה הספקה. אתה צריך לסחוב עליך מנות קרב, המינימום של המינימום, ולכמה שיותר זמן. ויכול להיות שאתה תאכל רק טונה, רק הבנוס, יומיים וחצי, ולא יהיה לך שום דבר, ויש לך חטיפי שוקולד כאלה עם חלבון, משהו אמריקאי כזה שהוא,
יש, רגע, המנות קרב כוללות טונה, נכון?
טונה,
עדשים, נכון? לא, סליחה, שועית.
שועית, כן, זה, טונה, שועית, קבנוס, חלווה, דברים מאוד לא טעימים, כן?
תשמע, קבנוס לפעמים זה טעים.
קבנוס זה יכול לסף, ודברים גם שמאוד לא מחזיקים אותך, ויש עכשיו,
מה, אתה נשאר רעב?
כן. מה זה רעב? אתה, כן, אתה רעב, אתה אוכל משהו,
יש לחם או משהו שאתה יכול,
יש לחמניות כאלה שאתה לוקח, וזה מאוד מאוד, שוב, זה מאוד מאוד תלוי אם יש לך ציר לוגיסטי. אם אתה עכשיו,
אני מדבר בציר, באין ציר לוגיסטי.
אין ציר לוגיסטי, אז לא, על זה אתה חי.
זאת אומרת, מנות קרב, אז אתה לא יכול לסבוע ממנת קרב? יש גם תירס, נכון?
כן, אתה סווה, אבל אתה לא באמת סווה. בוא נגדיר את זה ככה. אתה יכול לחיות, כן? אתה יכול, הכל בסדר. אבל אתה לא באמת, אתה לא באמת אכלת. בשביל כאילו להתקיים במרכאות, אז אתה, יש את החטיפי, יש חטיפי אנרגיה, או Nature Valley כאלה, או מין חטיף צבאי כזה של שוקולד וחלבון, שהוא מחזיק אותך יפה. הבעיה היא שגם יש עניין של כמות, שאם נגיד עכשיו לא מגיעה שיירת הספקה, וזה קרה לנו, אומרים לך בשש בערב, שומע, היום לא תהיה שיירת הספקה, ככה. לא, למה, לא, זה, אי אפשר, לא, לא רוצים להכניס שיירת הספקה, אז אין לך, אז פשוט אין לך אוכל ליום קדימה, ואין לך מה לעשות, אתה צריך להתקיים ממה שיש, לפעמים גם אתה יכול למצוא באיזה בית, איזה אורז או פסטה, ואתה מתקיים מזה, גם זה קורה, ואתה צריך להסתדר, אותו דבר עם מים. אם אתה לא, היה לנו איזה פעילות בתוך הממפי, שלא יכלנו להכניס שם לוגיסטיקה, ונכנסת ל-48 שעות, ולא רוצים גם לסחוב עלינו הרבה, אז אתה במשמעת מים, מה אתה שותה, מה אתה לא שותה. הייתה לנו איזושהי שאיפה, הרבה פעמים שאין לך מים, שאתה לוקח, יש להם בבתים, לעזתים, מחלי מים כאלה,
על שמורים, הגג.
על הגג, או, או, או אפילו באיזה קומות, ושאתה לוקח, אתה מרתיח את המים האלה, ומזה אתה חי. הייתה לנו שאיפה ספציפית בפעילות הזאת, באמת בג'בל, שזה מה שיהיה, וכשפוצצתי את הדלת, אז המיכל היה בקומה התחתונה, והוא התפוצץ, ובעצם היינו במשמעת מים יומיים, כן.
אוקיי. אוקיי, אז זה אמרנו, המדרג הנמוך.
זה המדרג הכי נמוך.
תאר לי את המדרג הגבוה.
פיקניות ואנטריקוטים, אתה מאמין?
בתוך הרצועה?
כן, כן.
איך?
כן.
כי כשאתה מתחיל... מביאים לכם מעלה אשי מהארץ?
לא, אתה מכין שם, אבל זה, שוב, מצאתי לך משהו חריג, שזה מה שנקרא יתרון של הצוות שלי, אבל ככל שיש לך, אתה נמצא על הציר, מביאים לך מארץ חמגשיות.
חמגשיות, שחמגשיות זה מזון חם, זה שניצלים, זה בעוף, זה אורז.
כשאתה אוכל את זה באמצע עזה, וזה גם אם זה חמגשית, מבחינתך אתה נמצא במסעדת יוקרה עכשיו, זה מטורף.
זה אתם נותנים לכם את זה חם?
זה לא, עוד, זה לא מגיע חם.
לא, כי אם זה בנחלי קלקר, זה יכול
אבל לפעמים אתה מעלתייר, לפעמים למשל, מביאים לך סיימיץ', ואז מתחילים להביא לך גם אוכל שהוא שווארמות למשל, שהכניסו לנו פעם אחת, שמישהו ארגן לנו.
רוב הזמן היה ציר לוגיסטי?
חצי, חצי נגיד, משהו כזה.
זאת אומרת, חצי מהזמן הייתם רק במנות קרב.
וגם כשיש ציר לוגיסטי, הוא מפקשש לך הרבה פעמים. למשל, אומרים לך, יש ציר לוגיסטי, אבל הוא 500 מטר מפה, אז אתה צריך לחשוב מה אני סוחב, מה אני לא סוחב, דברים כאלה. כשיש ציר לוגיסטי, זה קצת משהו לוולט. אתה יכול להגיד לרסף שלך, אני רוצה קליק, במבה נוגעת, ביסלי וזה.
חטיפים, לכאורה אתה יכול להסתובב גם בלי ציר לוגיסטי, כאילו, זה מה הבעיה לקחת
לך במבה לזה? זה יש נפח, יש נפח, אתה מנסה לצמצם כמה שיותר.
הבעיה שבכל החטיפים זה תופס יותר נפח מהמזון שיש, כי האריזה היא בדרך כלל פי שלוש ממה שיש בפנים, כן?
כן, בדיוק. וכשיש לך, אתן לך עוד קצת עם האוכל, ויש לך את הציר שהוא בין לבין, שאתה לוקח, שיש לך נגיד קבן נוסעים, ויש לך זמן, ואתה מוצא איזה מחוות וגז, אז אתה עושה לך, היה לנו...
חביתה עם נקניק.
חביתה לא, אבל נקניק כזה עם איזה רוטב, שאתה, עם איזה קטשופ כזה, אתה עושה, היה מנה שהיה לנו, התפזל מזלנו, ואחד הלוחמים, אמרי, שהיה איתנו מה... הצטרף לנו כחולת פלחן, הוא השף של מלון מונטיפיורי.
וואלה.
כן. אוקיי. אז זה מישהו שאתה רוצה איתך בג'באליה, לא רק בגלל היכולות שלו לפוצץ בתים, הוא גם טוב בעוד דברים, אז הוא הכין לנו את מנה שהוא קורא לחלונות ג'באליה, ששם...
שאלה אם הוא יגיש את זה לאורחים במלון גם, אתה מבין?
יש שם כמה דברים שהוא יכול באמת לפתח, וכשהתחלנו ממש להתחזר בסוף, והיה ציר לוגיסטי, אז אחד החבר'ה אמר, בוא נה, אנחנו נביא לנו צידנית עם פיקניות ואנטריקוטים, והיה לילה שלם שעשינו, לקחנו מחוות ועשינו את זה על האש שם.
תגיד, אבל עכשיו אני אשאל אותך שאלה קשה, אולי הבאי פרודקטס האלה, שהם חלק מהעובדה שאתה נמצא שם באמת הרבה זמן, הם מייצרים את ההתרופפות הזאת, שבתרחיש קיצון מביאה לאסון שקרה לנו אתמול שם.
אני קודם כל חושב שהפוך, כי
בסוף האסון הזה שקרה לנו, הוא קרה לא בידי אויב, זאת אומרת, הנומטט שכנראה שפגע בטנק ויצר את הפיצוץ, אני לא יודע בדיוק מה היה שם לחלוטין, אבל אם היו שם נגיד פחות חבר בתוך הבניין.
שוב, אתה... הרבה פעמים אתה שומע, הגע קודם כל בעניין הזה של ההתרופפות והאירוע הזה גם ספציפית ואחרים, הרבה פעמים אתה שומע על אירוע כזה, ואתה אומר, איך כל כך הרבה אנשים בתוך בניין, ואיך ואתה מסתכל על הסיטואציה שאתה היית בהם, ואתה אומר, מה זאת אומרת? ככה הדברים האלה עובדים. למשל, שם למשל, לא, אני זוכר, לפי מה שאני מבין, ש-25 אנשים בשני הבניינים האלה, הם מקשו את הבניינים, סביר להניח שהיו הרבה מאוד סיטואציות, גם אני, כשמיקשתי בניינים ושכנתי בניינים לפיצוץ, מתי מסורק איזה בניין ואתה צריך לסרוק אותו קודם, ואז אתה צריך למקש אותו וזה, שהיו 12, 13 אנשים בתוך בניין, דברים האלה קורים. ההתרופפות, זאת אומרת, הכאב הגדול של האירוע של אתמול, אבל גם אירועים אחרים, שזה יכול לקרות לך בכל רגע הדברים האלה. זאת אומרת, לא בטוח שיש לך את המלבד המבצעיות שלך, איזושהי הגנה מהותית מעבר לזה, כי אתה כל היום מסתובב בבתים שלהם, אתה כל היום סורק אותם, מכל מקום יכולים לראות עליך נונטט, מכל מקום, ההגנה היחידה שלך, היא זה שאתה יורה, ושאתה, יש לך טנקים, ויש לך דינה, יש לך מסוקים, ויש לך אש, ושאתה חיילים שלך, יש להם עיניים ונשק. אין לך איזה פטנט אחר שם. וזה, בהקשר, אז בהקשר הזה, לא תמיד אפשר לדעת אם זה התרופפות מבצעית או לא. עכשיו, בהקשר של ה... זו שאלה טובה מה שאלת לגבי התא שם, אם הוא גורם להתרופפות או לא, יש פה איזשהו מתח מאוד מובנה בין העובדה שאתה צריך להשאיר אנשים חודש וחצי, אחרי שגם חודש וחצי לא היו בבית, זאת אומרת, שלושה חודשים צריך להשאיר אנשים במתח מבצעי מאוד מאוד משמעותי, ערניים, עם מורל גבוה, שכיף, לא כיף להם, אבל כאילו הם בסופו של דבר מרגישים שהם יכולים לשמר את עצמם לאורך זמן, אתה עושה זה, בטח כמתור מפקד, רק ככה, לייצר סדר יום, מאוד מאוד ברור, לעשות כל יום איזה סיכום יום שמדברים על זה, וטש. עכשיו, הטש יכול להתבטא בזה שבאמת הגעת לשיא שהכנת סטייקים, אבל זה מתבטא גם בזה שהגדלת איזשהו שעה לסדר את הבית, לשים מזרונים לכל אחד. יש לפלסטינים גם קטע כזה שכל בית יש לו איזה 30 מזרונים. לשים לכל אחד שיהיה לו סמיכה, למצוא, ללכת אפילו שאתה סורק איזה בית, גם כאילו להביא אמצעים.
תוך כדי, היה לכם הקפצות במהלך הלילה, נגיד?
יש, אבל אני אגיד לך משהו שהוא מאוד מעניין בהקשר הזה. כל התפיסה שלך לגבי לילה ויום היא משתנה. כלומר, היום הוא, היום הוא הזמן שיש הרבה התקלויות, שיש לך... היום אחד שלנו איזה... אנחנו היינו באיזה רחוב, הקשר לא זז, כאילו לא יכלתי לדבר בקשר מרוב שהיה שם רק התקלויות. בלילה, אומר בזהירות, כי היה זה כמה אירועים, אבל בלילה בדרך כלל...
גם המחבלים נחים.
כן, הם כי הם יודעים, הם מבינים, בסופו של דבר זה בא מהחוכמה שלהם דווקא, הם מבינים שיש לנו יתרון משמעותי עליהם בלילה, יש לנו אמצעים יותר טובים, הם... בלילה בדרך כלל נכנסים למנהרות שלהם.
בתוך יממה של 24 שעות, כמה זמן הנחיה בצוות שלך ישן?
בין 3-7 שעות, זה מאוד דילה, כי כאילו יכול להיות, יש ימים...
אז למה כל כך מעט, למה 3 שעות?
כי בלילה אתה צריך, יש לך, אתה נמצא באיזשהו מבנה, יש לך בו עמדות תצפית, יש לך עמדות הגנה על המבנה, אתה צריך לשמור על עצמך, זה הרבה מאוד סדק שמתחלף, אם הוא בקוננות צריך לישון על ציוד, הוא לא באמת ישן טוב, אז יכול להיות שבדרך כלל אתה עולה לישון, נגיד, ב-9-10, קם לעוד איזה שעתיים, 3 באמצע, קם ב-5.5, כן, צריך לקום 5.5, קוננות עם שחר, זה לא תמיד מתכנס, בגלל זה תמיד טוב, אם אתה יכול לתת למישון בצהריים קצת, אבל באופן אבסורדי, הלילה זה הזמן שאתה מרגיש הכי בטוח, היום זה הזמן שאתה מרגיש הכי לא בטוח, יורד הלילה, אני, כשחזרתי, כשיצאתי מאז, נסענו לאילת, פתאום ירד הלילה, ואמרתי לאשתי שאני מרגיש קצת, כאילו, היה מצפר המון, חושך כזה וזה, וואלה, פתאום ניתה לי הרגשה טובה. ואמרתי, זה לא הפוך. אז השעון שלך מתהפך. כשיורד הלילה, אתה פתאום מרגיש טוב, פתאום מרגיש זה, ושביום אתה הרבה יותר דרוך.
באיזה שלב אומרים לך, זהו?
אף פעם, רגע, אף פעם לא אומרים לך.
שנייה, חזר, לפני כן. זה, תן לי סקירה. היית שם, אתה אומר, 7 שבועות בערך.
כן, אז...
מה, תן לי סקירה, רשימת מלאי. מה סיכום הפעילות שלך שם? כמה תפסנו, מה עשינו, כמה חיסלנו?
וואה, שאלה טובה. כי אף פעם לא עשיתי דבר כזה, בואו ננסה תוך כדי בראש.
יאללה, כן. בוא נחשוב. כמה רובים תפסת להגיד, בתקופה תראו, הזאת?
אני יכול להגיד, קודם כל, הדבר הכי חשוב זה כמה מחבלים אתה מוריד, אז רוב המחבלים שהורדנו היו בהכוונות של מזכרים, זיקים וכדומה, וזו עבודה שלנו, הפלוגה שעשינו סיכום, זה היה, לא ספרנו במדויק, אבל באזור ה-20, משהו כזה, כולל כמה של הצוות, שזה הדבר הכי חשוב.
לא איבדת חיילים, תודה לאל.
לא, וזה לא מובן מאליו.
נכון.
מבחינת נשקים, אני לא יכול לספור לך, זה כמויות, לעתיד עשרות, אם לא... קודם כל, הישג הכי משמעותי מבחינה הזאת, זה שמצאנו מחסן של 120 גרדים. זה שוק של החיים למצוא דבר כזה. באמצע מבנה מגורים רגיל, סטנדרטי, כמו שיש בבית שלך ושלי, מחסן, כזה מהניילונים, משהו הזוי, רשום 10 קילומטר וזה, כאילו אתה קונה את זה באיזה חנות.
שהטווח הוא 10 קילומטר.
כן, 10 קילומטר, חדשים כאלה, יפים, וממש כאילו שוק. היה גם תחת לארגזים של אונרה, אבל זה כבר סיפור אחר. קלאצ'ים, לדעתי כמה, 15-20, משהו כזה, RPG גם כן איזה סדר גודל כזה, אם לא יותר, ביטנים, גם כן איזה 15 כאלה מכל מיני סוגים, חומרי מודיעין, כל מיני אנשים ש... חומרי מודיעין שלהם של שיגורי רקטות, לא יכול, בהקשר הזה זה כמויות, זה מבחינת מספרים, אבל בסופו של דבר אתה לוקח חלק, זאת אומרת, לצד זה, יש לך הרבה ימים שאין הישגים. יש לך יותר מזה, יש לך הרבה ימים שלא ברור לך מה המשימה שלך, שאתה לא מצליח ליצור קשר עם החטיבה, ואתה זרוק באיזה, שולחים אותך לבית והוא לא קיים. והחיילים מרגישים שזורקים עליהם, והם לא יודעים מה הם צריכים לעשות. יש לך הרבה ימים שיש לך הישגים טורפים, ויש לך שבוע שלא קורה כלום, והחיילים יכולים לטפס על הקירות.
טוב, אנחנו מתחילים לחתור כאן לסיום השיחה הזאת, שהיא מרתקת בעיניי, ואני מקווה גם שבאמת אנשים יאזינו לה, כי היא חושפת באמת, זה מה שרציתי לעשות איתך, כאילו, להבין את מה שאנחנו לא מבינים. איך נראתה שיחת הסיכום שעשית לצוות?
היא הייתה כמעט יום שלם, זאת אומרת, היינו עיבוד בעין.
איפה זה היה בארץ?
בבד אחד, כן.
אוקיי.
בבד אחד, שבה כל חייל, זה היה יחד עם קבן, וכל חייל היה צריך, זאת אומרת, היה קודם כל עיבוד, תיארתי להם מה שעשינו מ-7 באוקטובר, זה לקח איזה חצי שעה, 3 חודשים, ממש כאילו ברמה הטכנית, זה חלק מרכזי מזה, להבין מה היה, שאנשים כאילו לא עשו להם איזה מציאות לאלטרנטיבית.
100 ימים זה הרבה זמן.
המון, המון. המון, זה פשוט...
זה תקופה.
אתה לא מתאר עצמך בזמן הזה, זה החיים שלך, אתה לא... אתה לא מתאר עצמך שהשחרור מתישהו יגיע.
מצד שני, תראה, כל ישראלי במובן מסוים נמצא עדיין ב-7 באוקטובר, אתה מבין? כולנו, אבל גם אנחנו, אתה יודע, לפעמים אני חושב על הזמנים, אז נגיד, אני זוכר שהיה 7 בנובמבר, חודש לאירוע. זאת אומרת, מצד אחד זה היה לפני דקה, מצד שני כבר עבר המון זמן, וזה עבר המון זמן, וזה כבר היה חודש. אתה מבין? זאת אומרת, מימד הזמן הוא כאן מאוד ורסטילי.
נכון, זה מאוד תלוי, ויש עברת כל כך הרבה מאז, אז זה נראה לך הרבה. מצד שני, בגלל שהאירועים כל כך חוקים לך במוח, זה נראה לך כאילו זה אתמול. האירוע של השביעי, וכל אחד זוכר איפה הוא היה ומה
אתם,
הוא עשה.
אתם מתקדם, אז... עברנו 10 ימים מאז שהשתחררתם, אתם בוואטסאפ, מה תנועת ה...
קודם כל, זה מתחיל מהדברים שהם בדיחות לא בדיחות, שאתה, בסוף אתה מגיע הביתה מוסרט. מה זאת אומרת? לא יודע מה, אתה רואה, אני רואה מצלמת אבטחה ברחוב, אני כזה... אני כזה ישר נדלק לי, זאת אומרת, כשאתה רואה מצלמת אבטחה בעזה, אתה צריך לראות בה, כן? כי זה יכול להיות שזה מפעיל מטענים ודברים כאלה לחדום, וכאילו, וזה מערב. אז אני רואה מצלמת אבטחה ברחוב, אתה כזה נדלק, אז אנשים ש... זאת אומרת, בוואטסאפ שלנו, הדבר הראשון שאנשים שלחו, זה צילומים של מצלמות אבטחה. כי זה מה ש... חייב להוריד אותה, את המצלמה הזאת. זה מה שנדלק לך בראש, אוקיי? רגע לך פה עוד מהמיקרו, אתה עושה פיפי בקיור, בבתים שם, ואתה שם שם מים וסבון כדי שתוכל, זה לא יהיה... כי הרי הכל שם חסום, ואתה עושה קקי בסקיות בתוך האסלות. אז אנשים גשר שולחים כאילו את השירותים, איך נראה קיור, איך נראה זה, וכזה, רגע, איך עושים את זה?
מקווה שלא שולחים תמונות של הקקי.
לא, איך עושים את זה עכשיו? כאילו, ההתכתבות הראשונית זה כאילו הדברים הראשונים.
השוק
של להיכנס.
של לחזור.
כן, אני מסתכל על המרפסת שלי בימים הראשונים, והדבר הראשון שאני חושב זה, וואי, איזה עמדת צלפים אני שם פה, ואיזה, כאילו, זה מסריט לך את המוח. הדבר הזה, אז הם משתפים בדברים האלה, כן? ממש כאילו.
זה כמו, אתה יודע, יש אפקט הטטריס, שכשאתה משחק הרבה טטריס, אתה עוצם את העיניים, אתה חולם על הקוביות שנופלות.
נכון. אז אני באמת, אני רואה בית, אומר וואלה, הייתי מפוצץ את הכניסה מפה ונכנס מפה, וזה ממש ככה. אתה כאילו רואה איזה רב קומות גדול כזה, אומר איזה סיוט, זה מי שצריך לסרוק את זה. כאילו, זה, המוח שלך הוא חושב, רק ככה. אז בהתחלה זה השיתוף בזה. אחר כך שתפים הרבה בחזרה לבית, כי סבבה, ביום הראשון והשני, אז כולם מחבקים אותך, ואחרי זה אתה צריך לעשות הרדמות ומקלחות, ואני התחייבתי לשבוע מראש דברים שיותר מדי הבטחות זרקתי. ותוך כדי גם היינו אירוע מאוד מיוחד, עשינו סעודת הודעה. כל הצוות עם בנות הזוג, והבאנו לשם אחת מבנות הזוג, חן לוגס, היא שחקנית גם, היא הביאה תיאטרון שחלק ממנו, תיאטרון פלייבק, שבעצם עושה איזושהי הפעלה, שבה כל אחד מספר איזשהו סיפור משמעותי כלשהו, והם המכריזים אותו. וזה התחיל בתור ערב שהוא היה מאוד, היה כיף, מצחיק, אבל אז גם התחילו גם סיפורים יותר רציניים, ופתאום, אני התחלנו להבין, כאילו, פתאום תתחיל לאבד כל מיני חוויות, וגם בנות הזוג מתחילות לאבד את החוויות שלך, וגם אנחנו התחלנו לאבד את החוויה של בנות הזוג, שזה משהו שהוא לא היה, בטח לא, זאת אומרת, לא כך זמן להקל את זה.
כמה קשה לחזור לכאן, לפיד הטוויטר ולשיחות כמו שהיה במערכון, שזה לא היה כזה מערכון, זה היה שיקוף מציאות בארץ נהדרת של החייל שנמצא בוויכוח המשפחתי.
זה מאוד קשה. מאוד, אתה כאילו מרגיש שחזרת אחורה, אתה, זה לא נראה, יש לך, אתה מרגיש מאוד טוב כשאתה במילואים, לא משנה בפנים בחוץ, שאתה מנהל הרבה ויכוחים שם עם אנשים שהם 180 מעלות ממך, בדעות הפוליטיות ובקרקע והכל. והכל סבבה, אתה עושה זה על קפה, מדברים, מתווכחים וזה, וזה, ממשיכים הלאה, בטוב, הכל בטוב, הכל בכיף, הכל כאילו, וזה לא שאתה מטטם מתחת לשטיח, אתה מדבר. ואתה מגיע, אתה רואה את הטוויטר, ובכלל שיח, הוא בעיקר טוויטר, הוא לא רק אולפני, אבל שכאילו, גם בוויכוח הכי קטן שיש עם בן אדם, זה פוגע, זה מעליב, זה כאילו, אתה מרגיש לא טוב. אבל מצד שני, ואתה אומר, אבל אני לא חייב, אני עכשיו בחופש, אני לא חייב להיות בטוויטר. ואתה עדיין נמצא שם, ויש לך איזה פרדוקס כזה עם עצמך, זה משהו שלא עושה לי טוב, הוא לא עושה לאנשים טוב, הם עדיין שמה. וזה משפיע על, זה משפיע על הכל, וזה קשה מאוד לחזור, הניגודיות הזאת היא קשה.
אתה בן אדם שונה היום?
שאלה טובה. לא כל כך, האמת, לדעתי. כי אני ממש, אני חי את זה, זאת אומרת, אולי אני יותר שונה במובן הזה שאני מבין כמה חייתי, כאילו, כמה אני חי בעצם סוג של איזה חיים כפולים, תקרא לזה ככה. כי נכון שאני לא עושה מילואים, עכשיו עשיתי 100 ימים, לפעמים עשיתי 10 ימים, עדיין בזהות שלי, אני באמת חצי-חצי, כאילו, זה, גם שאני לא במילואים, עדיין הזהות הזאת מלווה אותי. אז זה משהו שאני הבנתי עכשיו, לא ידעתי עד כמה זה משמעותי.
תשמע, אני אגיד לך כזה דבר. לך, לצוות שלך, צוות ינובסקי, ולכל חיילי המילואים, בייחוד אלה שעושים את התפקידים, יש לי רק באמת דבר אחד להגיד, תודה. תודה, תודה רבה. ואני חושב שכולנו חייבים לכם הרבה מאוד. זהו, ולא נתחיל להתפייט כאן יותר מדי. באמת תודה. וכאילו, אתה יודע, אנחנו גם באמת בבוקר שהוא קשה לכולם.
אז תודה על הזמן שהקדשתם כדי לשמוע את הסיפורים האלה, גם זה משהו שמאוד חשוב לחיילי מילואים, לספר, לשתף, לדבר.
אז מאזיננו, כשאתם רואים חייל מילואים שחזר, דברו איתו, תשמעו מה יש לו להגיד, תנו לו לשתף. רועי, תודה שבאת, זה היה פרק 161, אנחנו נהיה עם מוסף בהמשך השבוע. ובהצלחה לחיילי המילואים, חיילי הסדיר וכוחותינו באשר הם.
אמן.
ביי ביי.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.